עכשיו, ב-103 FM. ספורט, עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, וואלה, כי הגענו עכשיו לשלב ההכרעה ביורוליג, מפסיד הולך, ביורו, סליחה, אני אומר יורוליג, גם כי אני סתום על מלא.
מתבלבלת בכדורים.
תשמע, דימנטי, הכדור עוד לא עובד, חכה. אבל באמת, משחקים שאתה מבסוט, זה נגמר. אז יש לנו היום בית הולנד מול צ'כיה. אגב, בריא, אני לא יודע מי נצח במשחק הזה, למרות שהולנד מחזיקים מנה
עכשיו
את הנבחרת הפלא. לא בטוח.
הצ'כים לא פחות טובים.
יפה. אז יש לנו את הולנד מול צ'כיה בשבע, ספורט אחת, ובלגיה מול פורטוגל, המשחק שעל פניו אמור להיות האיכותי ביותר מבחינת רמת הנבחרות בשלב הזה, וזה יהיה בעשר ב... רשת 13. אנחנו עכשיו יש לנו באמת תייר מזדמן באצטדיון, בוא תשחקנה שתי הנבחרות. מרקו בלבול, עוזר מאמן נבחרת ישראל. אהלן, ערב טוב.
ערב אצלם רון, ערב
אריה. קודם כל אנחנו רוצים שתבלה, זה כבר טוב, נכון?
תודה, אני גם מבלה וגם עובד, אתה יודע, לראות משחק
ראית?
זה תמיד טוב.
ראית את ה... ראית עוד משחקים או זה הראשון שלך?
זה הראשון, אבל ראיתי הרבה בטלוויזיה.
הבנתי. אז בוא נדבר קודם כל על המשחק הזה שאתה עומד לראות, אחרי זה נשאל עוד כמה שאלות של התרשמות.
מי זה? מה זה?
מי זה מצפצף שם, מרקו?
זה ההולנדים והצ'כים ו... כל השאר זה הונגרים,
והיה
הרבה ישראלים.
הרבה ישראלים, רק אל תביאו לנו מה שנקרא, אל תביאו לנו מחלות בשובכם הביתה, אבל...
אנחנו נזרים, נזרים.
נזרים זה טוב. מה אתה צופה במשחק הזה, מרקו?
שמע, אני חושב שהולנד הרבה יותר טובה, כן? זה ברור לכולם, קבוצה מאוד מאוד חזקה, לדעתי גם היא תלך עד הסוף, היא נבחרת שמאוד מוזנת, גם בהגנה, גם בקישור, גם בהתקפה. אני מאוד אוהב את שלישיית הבלמים שלהם. דיון בקישור כמובן, למעלה מלם ודפאי בהתקפה. אחרת חזקה מאוד, לדעתי היא תנצח.
יפה. אני רוצה לדבר איתך על משחקים אחרים.
רגע, תגיד לי, מרקו, ניצחון של צ'כיה זה הפתעה מרעישה?
ניצחון של צ'כיה, הפתעה מרעישה. מרעישה מאוד אפילו. ראינו אתמול שאוסטריה עשתה חיים קשים מאוד לאיטליה.
זו הסיבה שאני שואל.
בכזה, אבל בסופו של דבר ראינו שהאיכות היא זאת שניצחה. ראינו את השחקנים שקמו מהספסל של נבחרת איטליה ועשו את ההבדל, לעומת השחקנים שקמו מהספסל של אוסטריה.
תגיד, שראית אתמול את אוסטריה, שהיא ריבת נבחרת ישראל, מה זה עשה לך לקראת המשחק שם?
עוד הפעם?
שראית את אוסטריה ואת דנמרק לפני זה, הן יריבות נבחרת ישראל, איך התרשמת?
לא, ידענו שהן נבחרות מאוד מאוד חזקות. תשמע, על דנמרק כל המקרה של אריק, כל המקרה של אריקסן השפיע מאוד בהתחלה, אבל ידע לצאת מזה יחסי, היא נבחרת מאוד חזקה. גם ראינו את העומק שיש לה עם דמסגרד, שהוא החליף את אריקסון. תבין אריקסן, תבין איזה שחקנים יש לדנמרק, שהיא חסרה כל כך הרבה שחקנים והמחליפים הם ברמה מאוד גבוהה. והאוסטרים, תמיד ידענו ששחקנים שרובם משחקים בבונדסליגה באיטליה, היא לא יכולה להיות נבחרת רע.
יפה. טוב, קשה לנו לשמוע אותך מרקו במסגרת הרעשים הסביבתיים. אני מקווה שבאמת גם אתה וגם אברהם תהנו. ותבוא מוכן כמה שיותר להתראות, תבלו. אני אומר שאתה...
ועכשיו יורו 2020 מתכוננים לשריקת הפתיחה.
אסף כהן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
אהלן, בוא נדבר באמת על המשחק של הנבחרת שלך בשבע הולנד מול צ'כיה, שידור ישיר בספורט אחת. אני דווקא הולך עם הצ'כים, עם ההולנדים לא קיבלנו כלום, הצ'כים עזרו לנו הרבה עוד לפני קום המדינה.
נכון, נכון, באמת עזרו הרבה.
ההולנדים קיבלנו מלשינים.
עם הרובים האלה, לא?
גם הרובים האלה זה הרבה יותר מה שאתם נתתם.
לא, למה? ב-73 גם נתנו.
אבל ב-73 כבר הייתה מדינה, אלה נתנו בשנות ה-40. שאתם הסגרתם, הם נתנו.
אבל אנחנו בכדורגל עכשיו.
כן.
כן, אז בכדורגל, קודם כל משחק בבודפשט, אז צריך לזכור שהולנד זכה שלושה משחקים בבית באמסטרדם, ראינו את האיטלקים אתמול אחרי שלושה משחקים בבית, פתאום יוצאים למשחק שהוא כבר לא בבית, והכל נראה אחרת, הרבה יותר קשה, ופתאום דברים לא הולכים כמו שהלכו בקלות בבית, אז זה דבר אחד, אבל כן יהיה כמובן אצטדיון מפוצץ שם, 68,000 צופים, שזה באמת דבר נהדר, האיצטדיון בבודפשט, זה האיצטדיון שהכי כיף לראות משחקים ממנו. הולנד מגיע בהרכב מלא, היום שינוי אחד בעצם, כשמלן נשאר בהרכב ביחס למשחק הקודם, אבל הוא מחליף את וכרוס שבתחילת הטורניר עלה בהרכב, עולים בהרכב מאוד, בוא נגיד, התקפה מאוד מהירה נגד ההגנה הצ'כית, והצ'כים מהצד השני עם שלושה שינויים בהרכב, פציעות, מושעים, אז אני מבין את זה שאתה אומר שאתה הולך עם הצ'כים גם כי כבחרת מאוד חזקה, שרצה הרבה מאוד אגרסיבית, אבל ההולנדים פייבוריטים במשחק הזה.
כמו שהאיטלקים היו אתמול.
נכון, נכון, ובסוף ניצחו, אבל זה דם יזע ודמעות, או דם כיזע ודמעות, אבל...
או דם יזע ומזל.
והרבה מזל גם, ולגמרי, שגם היה שם גול בנבדל קטן, שאם אין ור, אז אנחנו באזור מכירים את הכדורגל של פעם, אם אין ור, האיטלקים...
אגב, יש כאלה גם אנשי מקצוע, לא כמוני סמרטוט, שאומרים שגם אם עבר... אוקיי? גם אם עבר השער חוקי.
אבל עמד בנבדל, מה זאת אומרת?
בסדר, בנבדל וכאלה.
מה, דרך?
יש לו ציפורן יותר מדי ארוכה, באמת, בעונות.
לא, זה אני מסכים, זה לגמרי שווה את הדיון, כאילו מה מודדים ועד כמה, אבל כרגע, ברגע שהם אומרים שגם הציפורן וגם הכתף וגם המרפק, אז אין מה לעשות, אז זה נבדל.
כתף ומרפק דווקא לא ראיתי. ייתכן אבל שיש לו באמת, הוא סובל מתסמונת. אתה יודע של, איך זה נקרא, אובדן סידן, אז המרפק נזרק קדימה.
קוף, אולי תהיה רציני, וננסל את ההזדמנות להתנצלות.
על מה?
אתה.
על מה?
אתה תתנצל, זה בהזדמנות זאת, בפני הכדורגל האוסטרי, שאתה משמיץ, מדכא, ו...
אני?
כן.
אתה טועה, אני משמיץ רק את הישראלי.
רק את וילי?
מה, וילי הוא לא כדורגל האוסטרי.
לא כדורגל האוסטרי, מה? ואנדי הרצוג הוא לא כדורגל האוסטרי.
תראה, אנדי הרצוג הוא כדורגל האוסטרי. הוא הוביל אותנו בביטחה למקום החמישי בבית.
אני לא מדבר על שחקן.
מתוך שש.
אני מדבר על...
לא שחקן, מאמן, ישראל.
ווילי לא רלוונטי?
וילי היה מפקד שלו. בנבחרת, הוא היה מנהל שלו. שניהם הובילו אותנו עם 11 נקודות מתוך 30.
בקיצור, תתנצל.
אני מתנצל באמת, וילי ואנדי, אחי האוסטרים. אוקיי, ממולדתו של שיקל גרובר.
ממלכת.
רגע, ממלכת הכדורגל, שהבאתם לנו רק 11 נקודות מתוך 30, והדהמתם את כל אירופה, ולכן אוסטריה, וצפון מקדוניה, וווילס, וסקוטלנד שם, ואנחנו פה, עד עולם. הנה התנצלתי.
יפה.
כן, אסף.
יאללה, הולנד היום, עזבו אתכם מהאוסטרים, היום הולנד, באמת מבחינה התקפית הם נראים נהדר, הם גם ויינלדום, גם ממפיס, מלן שעולה היום בהרכב, שחקנים שמלן, דאמפריס, שחקנים שליפינו אותם כל העונה, שחקנים שחקורים איראן, הם משחקים עם איראן זהבי בפסו, לא מאוד הרשימו לאורך כל העונה הזאת, ראינו אותם שבוע אחרי שבוע, ופתאום בנבחרת, אני חושב שפרנק דבור, הדבר העיקרי שצריך לעשות שם זה מעבר לעניינים טקטיים, וזה לא שהולנד היא מבריקה טקטית, הם הצליחו להרכיב שם נבחרת של חברים, שממש אתה רואה שהם מרגישים טוב אחד עם השני, ואתה יודע, זה דברים שמובילים לניצחונות, וגם כל עוד מנצחים על זה, אתה יודע, זה מזין את עצמו, וזה נראה שיש שם אווירה מאוד טובה, כי אנחנו זוכים לנבחרות הולנד בעבר, שנקראו מבפנים שחורים לבנים, שחקנים של אייאקס נגד שחקנים של קבוצות אחרות, וזה הרס טורנירים שלמים ב-90, ב-96, אבל היום זה מרגיש שיש נבחרת מאוד מאוד מגובשת, שזה נותן להם איזשהו פור, אני חושב, על לא מעט נבחרות אחרות.
כן, עכשיו, אתה יודע, מחכים פה באיטליה, למנצחת במשחק הזה, נכון? בין,
לא, פה זה נגד המנצחת מול דנמרק.
נכון, הם מחכים למשחק בין בלגיה וזה. מה מקבלת איטליה? את המנצחת בין?
זה הכי משולש שיכול להיות.
הולנד מקבלת, הולנד.
איטליה מקבלת את המנצחת בין בלגיה לפורטוגל.
כן.
בדנמרק מנצחת המנצחת בין הולנד וצ'כיה. ואיטליה מחכה היום, קודם כל כיף לה, היא יושבת בבית ויודעת שהיא כבר שם. אבל מי שהיא תקבל, ומי שהיא תקבל זה תבחרת שתנצח לנו את המשחק, אז היא תבוא פייבוריטית. וואלה, דבריינו ולוקאקו נגד רונלדו. לא יודע על מי לאמר פה. זה שחקנים שאי אפשר לאמר נגדם.
רגע, אתם, אם אתם מנצחים את צ'כיה, אתם מול איטליה?
לא, אנחנו מול דנמרק.
אתם מול דנמרק, נכון? ראית את מול דנמרק מול ווילס?
מה זה דרבי? הולנד דנמרק זה דרבי.
הולנד דנמרק זה דרבי. אני רוצה להגיד לך, באמת, אני רוצה להגיד לך שבאמת זה שדנמרק ממש ריחמה עלינו כאן, ובאמת אני מסתכל על המשחק אתמול ועל המשחק נגד את מי הם ניצחו בארבע אחת האחרון, את רוסיה. אני ממש, אתה יודע, אני רוצה להתנצל בפני הנבחרות שהיא פירקה, כי בוננו זה היה 15% בהליכה.
מדהים, ממש ככה. ממש
טוב,
ככה, וזה הם עושים בלי אריקסן, אז נכון, יש אפשר לבוא ולהגיד.
אבל אריקסן כבר לא יהיה והמחליף שלו מצוין.
בדיוק, המחליף שלו מדהים, המחליף שלו מדהים, דם סגור, ממש.
על הכיף, הכסף, לך לעבודה, אנחנו נצפה לך עוד 15 דקות, עוד 45 דקות.
תן בראש.
בריאות. קודם כל הרי בוא ניתן קרדיטים ואחרי זה באמת נמשיך. אנחנו עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103 אילי קונפלד, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, בדיגיטל העורכת יעל טלמן. אנחנו גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט. בקיצור, אנחנו תוקפים מכל הכיוונים, מכל הצדדים. בוא נעשה רגע את נחתה מהקטע של היורו, נתרכז במה שקורה אצלנו. תן לי איזה בריף, איזה משפט על ג'יימס ננלי שנוחת במכבי תל אביב, בכדורסל כמובן. לטעמי זו החתמה טובה, אבל אתה איש המקצוע, אני סתם שמונד דור.
תראה, קודם כל בוא נעמיד דברים על דיוקם. אחד, מכבי תל אביב היא קבוצה מקום 14 ביורוליג, אז מי שהיא תביא מקבוצות שחקנים לגיטימיים, מי פנר, בחצ'ה, הנדולו, מילאנו. לא, הפועל חיפה, אם הם מביאים את אבנס, ואני מבין שהם מביאים, זה שיחוק. הם עושים החתמות לא רעות, אבל אני יכול להזכיר לך, החתמות לא רעות, כמו סוני ווימס, עמדנו מחרנו כפיים.
אבל סוני היה לו עבר בעייתי, אני לא יודע לנה לי, אנחנו נשמע יותר מאוחר.
היה עבר 16 קבוצות בעשר השנים האחרונות.
אבל השאלה עוד פעם, מה לו הפרות משמעת לדברים כאלה?
לא, זה לא מתחלק רק למשמעת. אם הוא עבר 16 קבוצות בעשר שנים, יש בעיה. הוא קלעי אולטימטיבי, תכף עוד מעט טביקה יעלה, והוא אימן אותו ומכיר אותו. תשמע, הוא שחקן, זה לא איזה... מצד שני...
אם הוא עבר את צביקה ולא פרש מפעילות, כי צביקה, אתה יודע, זה שעתיים בבוקר, שעתיים אחר צהריים.
כן.
אז הוא בחור רציני.
היו שחקנים שאם צביקה לא פרש מפעילות, כמו ארן וויליאמס.
קורן אמישה. קורן אמישה. מאיר טפירו.
כן, זה גם.
איצי כהן. היו הרבה שעות
היפרות. זה יפה, אבל תשמע, מכבי היום, תסתכל, הם גמרו את העונה, תראה, בזחילה. אבל הם לקחו אליפות עם חצי קבוצה. חצי קבוצה שהתחילה את העונה, אם אתה סופר עוד את אוטלו אנטר כשחקן, הוא כבר היה...
אני קראתי עכשיו שהוא מחפש קבוצה אחרת ביורליג.
ולדעתי הוא ימצא, ומי שיקח אותו, לא בתור סנטר מוביל, אבל בתור שלישי, אחלה שחקן, אם הוא מסוגל לעמוד על הרגליים. תראה, הסקאוטינג שלהם, סוף סוף גילו את ג'יילן ריינולדס, ששיחק אצלם, זאת אומרת, הם הביטו במשקפת לרחוק, הם רק לא ראו מתחת לרגליים שיש אוצר.
קודם זה, הוא עלה עכשיו, הוא עולה רק כפול.
כפול?
יכול להיות שהפישלוס.
כפול זה לא מה שאנחנו עולים. זה כפול ממה שהוא עולה. זה הרבה.
עוד שאלה אחת, רק נמשיך עליו אחר כך, עוד שאלה אחר כך באמת תספק את סקרנותי, בתור מה שנקרא מרזיק מנוי.
כן.
בביתר ירושלים. אתם מתקדמים יפה.
אני מחזיק מנוי, אך אינני בעל עניין. אני צריך לפחות 5%.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה יודע, אתה בקטע הזה ש... אני אגדיר את זה באמת בעדינות, בלי לפגוע. תראה, המשפט הכי עדין שאני יכול לצאת מהקרן ביתר.
שקול מילים, כן.
זו הקבוצה הכי פחות תחרותית בכדורגל הישראלי, כולו, מליג הטל, עד ליג הגימל. תחרותית.
תן לי רמז.
אין שם כלום.
מה זה כלום?
כרגע פותחים את האימונים, שחקנים.
בגלל שעידן ורד עזר?
לא, עזבו הרבה.
אלי מוחמד.
לא, אתה אומר לי כאילו, הלו, אתה יודע, עזבו הרבה. תקשיב. בא אחד עם בני יהודה, בגן ימני, שהוא בכלל לא מבני יהודה. תקשיב. מרעננה נדמה לי.
אז אני אצטט.
כן.
את ישראל מליני אגזל.
כן.
שאמר לי פעם, כל זמן שהכסף אצלך והסחורה אצלם, זה בסדר. כשזה יהיה הפוך, אתה בצרות. כל אלה עם השחקנים ובלי הכסף, אלה שידאגו.
בוא נתקדם. שרון ניסי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב חברים.
כן, אז אנחנו באמת, כל העולם, אני רואה כותרות, אני מקווה שאני זוכר נכון, אתה יודע, ממה שהולך לי בראש. CR7 מול לוקאקו, כאילו אין אחרים, אתה הבין?
אלה לוקאקו איזה מספר גם כן?
כן, אתה הבין? בקיצור, זה המשחק שאתה משדר.
בוא, חבר'ה, משחק גדול היום, בוא. זה משחק גדול היום, זה נוקאוט, זה אלופת אירופה יכולה ללכת הביתה, זה נבחרת בלגיה שכבר כמה שנים אנחנו משוכנעים שזה הטורניר שלה, צריכה להוכיח באמת שהפעם זה הטורניר שלה. חשבנו את זה ביורו 2016, חשבנו את זה במונדיאל,
תקשיב, זה שאנחנו חשבנו זה לא אומרים שהפורטוגלים חושבים כך.
נכון, תשמע, אני חייב להגיד לך דבר אחד, באמת, אם תנסו רגע לשחזר את שלושת המשחקים של נבחרת פורטוגל, והמשחק הראשון שלהם היו, למרות הניצחון, היו חלשים מאוד נגד נבחרת הונגריה, אחר כך הם שיחקו נגד גרמניה, היו להם דקות טובות והרבה דקות לא טובות. במשחק השלישי נגד נבחרת צרפת, ראינו את אלופת אירופה בעיניי היוצאת אמנם, אבל ראינו כבר נבחרת חזקה מאורגנת, היא פשוט מרימה את הרמה שלה ממשחק למשחק, ואם מישהו חושב שהיום נבחרת בלגיה, שבעיניי היא עדיין הפייבוריטית, תגיע לאיזשהו משחק יחסית נוח, אני חושב שהם טועים, כי נבחרת פורטוגל זו נבחרת שלא נכנעת, והם ישחקו, והם יודעים לשחק כדורגל, ובסוף בסוף יש להם מספר 7-1 בסוף, בהתקפה, שלא משנה איך זה מסתובב, ולא משנה איך זה מתארגן, הוא מגיע למצבים שלו, ושמת שאתה כדור ברשת.
שרון, אני לא אוהב שאתם עושים את זה. אני לא אוהב שאתם עושים את זה. אתה יודע למה? כי ביורו
הקודם... מה זה את זה?
את זה שאתם חושבים שזה באמת הצגה של איש אחד. ביורו...
לא, אני לא חושב שזה הצגה של איש אחד.
תן לי, אני אזכן, לאט לאט, במתינות.
בבקשה.
ב-2016, לפני 5 שנים, אתה יודע, הכוכב הגדול של הנבחרת היה פפה. רונלדו, ואני ראיתי את כל המשחקים של פורטוגל, כמו עכשיו, באמת, ואני אומר לך עוד פעם, רונלדו גם בגמר, יצא דקה 23, אם אני זוכר נכון, אתה הבין? מי שהביא את הניצחון, את התואר, זו הקבוצה. רונלדו תרם את תרומתו, אבל שוב, לא היה כוכב הנבחרת.
אני מסכים איתך, אבל עדיין גם נבחרת שהיא קבוצה, ופורטוגל היא לחלוטין קבוצה, היא עובדת כדי למצות את היכולות של הווינר המושלם שלה, שזה רונלדו, ואת זה צריך לדעת לעשות. זו נבחרת שאומנם היא לא, כמו שאתה אומר, נבחרת של איש אחד, ממש לא, אבל היא נבחרת שנבנתה והיא עובדת כדי למצות את היכולות של הכוכב הגדול שלה, שבסופו של דבר מספק את הסחורה. אי אפשר, יגידו פנדלים, אתה יודע, ראיתי כל מיני פוסטים בימים האחרונים, תגידו לי כמה פנדלים יש לרונלדו ב-109 שערים שלו במדעי הנבחרת.
וכמה יש לפלא? שהבקיע 1,000 שערים, לא יודע.
התשובה זה לא הרבה, זה 14 פנדלים ב-109 שערים.
וואלה.
זה כלום.
העובדה שחסר לו עוד שער אחד להיות המפקיע בכל הזמנים.
אז היא לא יקרה עכשיו, אז היא יקרה במשחק.
לא, אני יודע, אבל, הלו. רונלדו זה לא אחד שיחכה למשחק הבא.
נכון.
השאלה, אם זה לטובה או לרעה?
אני חושב שזה לטובה, כי רונלדו הוכיח לנו בשנים האחרונות, כל פעם שהייתה תחושה שהנה זה נגמר, הוא מוציא מעצמו עוד יותר, וסוחט מעצמו עוד יותר, ומאתגר את עצמו בעוד סי, ואני חושב שהרגע הזה, אם הוא יקרה היום, ואם הוא יקרה אולי במשחקים הבאים, שבו רונלדו יהפוך להיות לסיאן הכיבושים הבינלאומי בכל הזמנים, זה משהו שאומנם הוא לא יבוא במסיבת עיתונאים ויגיד שזה מה שמניע אותו, והוא רוצה רק את זה ולא אכפת לו מהנבחרת, כי זה לא רונלדו. אבל זה בהחלט משהו שהוא קם איתו בבוקר, ואנחנו יודעים, האיש הזה אוהב לשבור סי, והוא שובר אותם סי אחר סי. אין פה בכלל מחלוקת.
תשמע, יש, צריך להגיד מילה על המאמן שלהם. האיש הזה, מעבר לזה שאתה רואה שהשחקנים, מה זה, סופר מכבדים אותו, אנשים לא מבינים מה זה לאמן שחקן כזה. כי בקלות הוא יכול לפרק את הקבוצה עם כל זה שהוא שחקן קבוצתי.
מסכים איתך לחלוטין, ואתה בבריאות עד 120 בגילך, אתה יודע כמה שחקנים, ככל שהם יהיו כוכבים, כשמגיע מולם דמות,
נכון.
עם ניסיון, עם רפרטואר, עם היסטוריה מאחריו, אתה לא, גם אם אתה כוכב הכי גדול, אתה לא יכול לבטל אותו. ופרננדו סנטוס הוא מאמן,
כן.
עם רזומה, עם אישיות, הוא אישיות בפורטוגל, זה לא סתם מאמן, זה לא עוד מאמן בפורטוגלי, כן. ורונלדו לוקח את זה בחשבון.
על הכיפק, שרון, תבלה, נצפה.
10-10,
רשת 13.
אנחנו לא בכיב עם קוף.
נכון.
יש 250,000 ישראלים מחזיקים דרכונים פורטוגזים. לפחות.
דרך אגב, גם
קיפו שומע. אגב, אתם רוצים שאני אתנהג היום בשידור כאילו זה נצחק עם נבחרת ישראל?
בוודאי, בוודאי.
לא, לא.
אבל טוב, אבל תזכרו שיש בבלגיה נבחרת, במשפט אחד, טוב, נבחרת פנטסטית.
אל תדאג, נזכור.
סגל אדיר. והולך להיות באמת משחק, ואם השאיפה שלי, התקווה שלי, שיהיה לנו לילה.
שרון, אני חייב לרוץ. תודה.
תודה, חברים, ביי ביי.
ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
לפינה היום אנחנו מצרפים את ידידנו צנצי, מה העניינים?
אהלן,
אז כמובן אנחנו גם כן נתחיל את הפינה עם המשחק הגדול של הערב, שלב שמינית הגמר, הערב באסטר, בלגיה מול פורטוגל, פורטוגל אלופת אירופה, רונלדו עד עכשיו מלך השערים, אבל בלגיה נראית מרשימה אפילו עוד יותר, והיא רוצה ללכת עד הסוף, ללא ספק משחק שגם היה יכול להיות בקלות הגמר. בוא ניתן את היחסים וניקח מכם אימורים בהתאם. בלגיה ניצחון שלה 2.15, טקו פי 3, וניצחון של פורטוגל 2.95, לפי הווינר העסק הזה שקול לחלוטין. צנצי, אימור שלך? כמובן בתום 90 דקות?
בתום 90 דקות.
צנצי?
טקו.
טקו, אוקיי. קוף?
איקס.
איקס. זה כמו צנצי, רק בפרשנות רשי, אוקיי. אריה?
אני, להבדיל מחבריי...
אתה עם הדרכון הפורטוגזי.
מאמין שתהיה הערכה.
הבנתי, יפה, ואני בניגוד לשלושתכם הולך על ניצחון של בלגיה. בקיצור, אף אחד לא נותן לרונלדו את המושכות אחרי 90 דקות.
למה? אחרי 90? לא.
אחרי 90 תעשה 4-1.
הבנתי, אוקיי. ואחוז, אנחנו ממשיכים משחק שערך בשעה 7, גם כן כמובן שלב שמינית הגמר, הולנד מול צ'כיה, הולנד עם מאזן מושלם בשלב הבתים, כבשה אחרי הרבה שערים, צ'כיה ככה לאט לאט השתפרה, פה היחסים הרבה יותר ברורים ונוטים באופן מובהק לטובת ההולנדים. ניצחון של הולנד 1.45, טקו 3.70, וניצחון של הצ'כים 5.65. קוף, אתה כמובן פטריוט ידוע, הולך עם הצ'כים, הם נתנו לנו את הרובים ב-48, ואנחנו לא שוכחים להם.
מטוסים, מה זה רובים?
יש לנו חובה, צ'כיה.
צ'כיה, אוקיי. הארי, אתה מצטרף לפרץ הזה של הפטריוטיות?
אנה פרנק.
אנה פרנק, אז אתה הולך עם ההולנדים.
כן.
אהבתי. צנצי, בא לך להיות קצת טיפה ליותר ענייני?
לא, לא. ענייני, הולנד.
ענייני, הולנד.
נבחרת טובה יותר.
טוב, גם הפעם אני אקח רדע
שונה. שר, לא כולנו פרשו עינים. יש גם כסילים כמונו.
בסדר.
אנחנו הולכים על מה? על הרגש. אנחנו עובדים על הרגש.
זה נקרא רגש?
למה?
לאריה מיני מקש
רגש?
אני?
אריה זורק אנה פרנק, זה רגש? אני גר ברחוב אנה פרנק, אז מה?
קרקע דג.
הבנתי. טוב, ניקח פה משולש, ואני הולך פה על טקו כמובן בתום 90 דקות. נעבור לקופה אמריקה, ברזיל מול אקוודור, ברזיל מושלמת, אם כי במשחק האחרון הלך לה מאוד קשה, 2-1 דרמטיה לקולומביה, אקוודור לא ממש הרשים עד עכשיו, פה היחסים עוד יותר ברורים, ברזיל ניצחון של 1.20, טקו 4.60, וניצחון של אקוודור פי 8. קוף, מה קורה איתך? טקו? לא, ברזיל.
ברזיל, אי אפשר איזה.
יש גבול לכל תעלול, עד כאן. טנצי.
תשמע, אחרי שנתתי לך שבוע שעבר, פרו מתחת את קולומביה, כל העולם היה עמום מזה.
נכון. אבל כי לחקתי אותך לקיר, מה שנקרא.
דחפתי אותך חזק. זה באמת היה לכסף, על הרצפה, אבל הפעם אני עדיין עם ברזיל.
בסדר? הגיוני, אריה?
אשים את נפשי בחפי. איקס.
זה חתיכת אימור, זה כמו ניצחון, זה בסדר.
אני יודע שאתם תרדפו אותי אחרי זה כל החיים על האימור הזה.
אני אשמיע לך את זה פשוט.
זה יותר גרוע מה שהיה ב-80 בגרנובל.
זה היה ב-84.
84.
כן. עם פיני גרשון, אוקיי. אני חובר אליכם ונותן ניצחון לברזיל, ונסיים עם פלייאוף ה-NBA, גמר המזרח, אטלנטה מול מילווקי. התוצאה עכשיו היא 7-1 בסדרה, נכון קוף?
כן.
אוקיי, פה שם המשחק זה הפרש עם מילווקי מנצחת בדיוק ב-5 נקודות הפרש, פי 9, 100, לא מתחת 1.80. ארי, נתחיל איתך?
מעל.
מעל, אוקיי. ניצחון מעל 5 הפרש למילווקי.
הסבר?
בסדר, לא, לא צריך.
אין לה הפרש משמעות, ולכן קבוצת ארים ידיים ונגמר.
רק על האימור של הכסף, זה המשמעות היחידה.
אין בעיה, מעל 5.
קוף.
אטלנטה, עם 4 נקודות.
אופה,
אהבתי. 4 נקודות ולנצח.
כן, בסדר, הבנו, וצנצי?
נרו 5 בדיוק.
5 בדיוק למילווקי.
כן.
שזה פי 9. אז אני הולך איתך, זה אגב ייתן להם ניצחון חוץ, וככה יחזיר להם את יתרון הביתיות. מחר נראה אם צדקת. תודה חברים, אתם ממשיכים סולו עם צנצי עכשיו.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
כן, צנצי, באמת אריה דיבר איתי בתחילת השידור על זה שהוא רצה שאני אתנצל בפני, אתה יודע, רוטנשטיינר ואנדי הרצוג. לא סתם.
ודאי. אחרי אתמול? אחרי אתמול?
לא, אפשר לחשוב ששניהם ימנו את הנבחרת לפני שהם באו לישראל.
בוש ויחלם. איך אתה בכלל...
בוא נלך לאנדי הרצוג, כי הוא באמת לא מאמין.
לא, לא, לא אנדי, אני מדבר על וילי.
מה, אתה מדבר על מי שבא לך? מי שבא לך? אנדי הוביל אותך, וילי הוביל אותך למקום חמישי בקדם אירופה.
כן, אבל עוד, לא, תקשיב. אני חושב שהיה פה, עוד פעם, אני לא מדבר עליך, אני מדבר ברמה עקרונית. איזשהו כאילו, אתה יודע, כחלק מהשיח המתלהם ולא מקצועי.
נכון.
של לדבר על הקטע של, מה?
מאיפה?
יאללה, בוא נעיף את וילי רוטנשטיין. בוא סנטחו הביתה. בוא נסיר את הנבחרת, חלס עם השלושה בנמים.
אבל תקשיב, להעיף את וילי רוטנשטיין זה היה על הקטע לא בדיוק, עוד לפני שהוא מונה בכלל. יענו, כי אני אלה לא מאמן.
כן, יענו, מאיזה מדינה הבאתם?
אבל זה לא מאיזה מדינה, תקשיב, אני יכול להביא גם מחר את מושל...
מה האוסטרים האלה כבר יכולים ללמד אותנו?
תקשיב, אני יכול להביא, דרך אגב, מושל המדינה של האמזונס, אתה מבין, היה גם כן מנהל אקדמיית כדורגל, אז למה אני לא אביא אותו? אתה מבין, זה כמו שאני אביא את אנדי. ברזיל קצת יותר טובה.
לא, קודם כל אנדי באמת לא קשור לכלום, אבל ווילי רוטנשטיין כן בן אדם שעשה משהו בנבחרת אוסטריה.
נכון.
הוא מאלה ש...
הוא לא עשה בנבחרת, הוא עשה בנבחרות
הצעירות.
תיקון.
שבסופו של דבר יהיו
להם תיקון. תיקון, הוא עשה בנבחרות הצעירות.
שהם עכשיו בבוגרים.
יפה. הנבחרות הצעירות במשך שנתיים.
לא בנבחרות הצעירות. הוא היה 12 שנה המנהל המקצועי של נבחרת אוסטריה בוגרת.
תקשיב, מנהל מקצועי של נבחרת אוסטריה בוגרת, זה לא שהוא הולך וקונה שחקנים. כן?
לא, הוא משבח.
הוא מנהל טכני, גם דינו זוף היה מנהל טכני שנבחר דיטה.
רגע, ינאוטוביץ', ואלה בא, וכל מי שאתה רואה שם, היה תחת ידיו.
אבל זה לא, אתה לא מגדל בנבחרת הלאומית. אתה מקבל אותה.
בניגוד לישראל,
רגע, שנייה.
באוסטריה יש אקדמיות. ובאקדמיות אתה כן מעבר לעבודות.
אבל הוא נהיה, אבל גם פה יש אקדמיה, אני ראיתי מה הוא נהיה פה.
עכשיו, לפני שנה הוקמה.
אבל הוא נהיה פה שנתיים את האקדמיות, את הנבחרות הצעירות.
קוף, לא יותר פשוט להתנצל.
אריה, אריה, זה לא בשבילך.
אני אגיד לך דוגמה, קוף, במכמורת למשל.
לא, אתה לא עונה לי. תענה לי רק כן או לא, זו תשובה מאוד פשוטה.
מה השאלה?
האם המנהל הספורטיב, וילי רוטנשטיינר, היה אחראי גם הנבחרות הצעירות?
כן.
כן. כל הנבחרות הצעירות, כולן, היו השפעה. מי אחראי?
הוא.
זה הכל. מאוד קצר, אריה.
אבל אני רוצה להסביר לך על משהו, אני רוצה להסביר לך משהו. תקח למשל באוסטריה, עזוב באוסטריה, פה במבואות ים האקדמיה. אתה יודע שכאילו השחקנים מגיעים ביום ראשון, וחוזרים הביתה ביום חמישי או שישי. זאת אומרת, כל אגודה שהיא מקבלת את השחקנים האלה יומיים, זאת אומרת, להתאחדות המקומית, במקרה הזה, התאחדות הכדורגל הישראלית או האוסטרית, במקרה אחר, היא אחראית על כל השפחת השחקנים, ולכן כל השחקנים, אתה רואה כל הפס ייצור שאתה רואה עכשיו, דרגוביץ', כל האלבה, ארנאוטוביץ', שלגר, כל אלה, גדלו דרך המקומות, דרך הרוטנשטיינרים.
אני מתנצל בשמו של הקוף.
לא יודע מה הוא מדבר, ארי לא הבין על מה אתה מדבר. אין לו שום קשר לעניין שם, אתה לא מבין?
שמעת מה מצנצי?
מה?
כל השחקנים שראית בנגד איטליה, עברו אצלו באקדמיה.
אוי, אלוהים אדירים, איך אתם אוהבים לשקר?
אני
שום גידל אותם.
טוב, בוא נתקדם. אז גמרנו עם רוטנשטיינר, הוא מספר אחת בעולם.
הוא לא מספר אחד בעולם, אבל אנחנו לא יכולים להגיד אחרי סט לדנמרק, שמפרק את כל נבחרת מולה.
נבחרת דנמרק יצאנו באמת, יצאנו בשן בעין. באמת אני אומר לך.
אבל ניצחת אותה בטעות 4-2.
תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, מה שאנחנו נקבל באוסטריה וזה, אני לא רוצה להיות נוכח בארץ באותו יום ולא להיות פה בטלוויזיה.
זה בארץ, אני מזמין אותך, קוף.
אני לא רוצה להיות נוכח, אמרתי. לא רוצה להיות נוכח.
אוקיי, אני אשתח לך את האמת.
כן, באמת, אנחנו ננצח אותה לפחות 5-0. מכבי תל אביב, מה קורה שם?
מכבי תל אביב, עיקר לא קורה שם, עיקר עדיין...
מה עם השוער? תגיד לי, לא רוצים להחתים את השוער? את טננבאום?
בינתיים הוא לא רוצה לחתום על חוזה, זאת אומרת, כרגע טננבאום קיבל הצעה.
מה כתוב שם?
מקבל הצעה גם אני קיבלתי.
לא אחד על אחד על הצעה, הצעה מבחינת טננבאום כרגע היא הצעה נמוכה. הצעה מבחינת אנריק סבורית, אני אתן סתם דוגמה. אנריק סבורית אמר למכבי תל אביב, אני רוצה 400,000 יורו. כל סכום אחר, 399, אל תקשרו לה בכלל. עכשיו הם מעלים לו לאט לאט, מעלים, 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 עוד לא הגיעו ל-400,000 יורו. אם יגיעו ל-400,000 יורו, סלם, תעקים לו, אז גם הוא לא יהיה במכבי תל אביב.
במה, מה הציעו לטננבאום? אני באמת סקרן.
אני לא יודע. אני יכול לראות שטננבאום הרוויר בשנים האחרונות סכומים באמת כאילו יחסית...
כי הוא היה שוער שלישי. היה לו חוזה שוער שלישי.
בדיוק, בדיוק.
בטח הוסיפו לו מהלך השנים שהוא עבר שוער ראשון.
נכון, אבל עכשיו הוא רוצה שכר משמעותי הרבה יותר.
הוא צודק.
ואם הוא לא יהיה, אז מתחילים כבר
חפש... צנצי, בוא אני אגיד לך משהו. אני אפשר, כדאי שהכדורגל ילמדו מהכדורסל. כשגם מכבי בכדורסל היו להם לא מעט גנבות, והיו להם שחקנים טובים, שהם הצליחו להחתים אותם במחיר נמוך, מה עושים? באמצע החוזה באים אליהם, ואומרים, אתה שווה יותר, בוא נעלה לך, תחתום לעוד 3 שנים.
אבל זה לא קרה, אתה צודק.
זה טעות, זה היה לבית בניון.
זה לא קרה עם דור פרץ, שעזב בסופו של דבר ללא תמורה. זה לא קרה עם אלי דסה, שעזב ללא תמורה.
דור פרץ כבר לפני שנתיים ידע שהוא רוצה אירופה.
אין בעיה, שיצא עם חוזה.
הוא לא רוצה.
אומר לו, תחתים אותו על חוזה 300,000 דולר.
אבל הוא לא, רבותיי, את התורה גם הוא יודע. אביב זה איש עסקים, זה לא אחד שירד כאן, אתה יודע מה האונייה.
בסדר, אנחנו מדברים על טננבאום.
אנחנו מדברים, גם טננבאום לא פרייר.
למה, אם היו באים ופותחים לו את החוזה?
לא, השאלה, מה זה פותחים? ב500,000 כן.
לא יודע בכמה.
אז אני רק אומר, אני סתם.
תנהל לי תומסה, הוא מזל.
אבל לא ניהלו, בטח ניהלו.
עכשיו ישלמו יותר.
אבל ניהלו, והוא לא הסכים, הוא ידע שהוא גומר חוזה.
כרגע,
אתה מבין? זה הכל, הוא בינואר יכולה להחתום.
כרגע, תקשיב.
הוא בינואר יכולה להחתום על חוזה. ינואר הקודם.
תראה, אנחנו מדברים תמיד על העניין של תרבות וכל הדברים האלה. איתן טיבי למשל, מעבר לזה שהוא, בכל מקום שהוא נמצא בו, אומר שהוא קודם כל מבואס מההחלטה לא לשתף אותו בגמר גביע, וזה כבר הוריד לו, אבל עזוב את זה רגע, נשים את זה בצד. איתן טיבי קיבל הצעה שהיא נמוכה מאוד לעומת ההצעה שלו.
אז הם לא רצו אותו.
לא, אז גם נתנו לו הצעה. אין דבר, אני לא מאמין בדברים האלה. נתת לו הצעה, אתה רוצה אותו.
לא.
אתה רוצה אותו בזול.
לא.
נתת לו הצעה בכאשר אתה יודע שיש אופציות בחוץ.
ברור.
כמו באר שבע למשל.
לא, אף אחד לא חשב. רוצה לשמוע משהו? באר שבע נתנה לו הצעה נמוכה יותר מה שהוא קיבל ממכבי תל אביב, והוא הלך לבאר שבע.
בסדר, גם זה קורה.
אתה מדבר על עניין של ניהול? אני לא יודע, אני אומר לך שיש פה כמה פאקים בסיפור הזה.
תשמע, אני עוד לא רואה מה יש להם במקומו, אני לא יודע אם נחמיאס כבר יכול להחליף את
תרל... נחמיאס הוא לא יהיה איתן טיבי לפחות בשנה הקרובה.
יפה, אז זה מה אני חושב. וגם השוער, אתה יודע, התמזמזו יותר מדי, אלונה תבוא, תשים, אתה יודע, בלט על השולחן, והוא לא יהיה שם.
מי?
אלונה, למי צריך שוער?
בוא נגיד שאלונה זה פוטנציאל לקחת את טננבאום, למרות שהיא מאמינה שהוא ילך למכבי תל אביב. או לחול בסופו של דבר, אבל אלונה...
אני אומר עוד פעם, אם יאותתו בכיוון של התקשיבי, הוא מוכן, מה שנקרא...
היא באותו רגע...
באותה שנייה, אתה הבין, הוא שם את הבלטה. אבל זה מה שיש, הלאה. הפועל תל אביב, מה קורה?
הפועל תל אביב, טוב, אחרי שמתאוששים מטראומת בן סער, מחפשים בעיקר חלוץ, החתימו את יואב אופ-פיינסטר מקריית שמונה, שחקן לא רע בכלל, ששייך ללינץ מאוסטריה. ועכשיו הכל עניין של חלוץ, מחפשים את האופציה מי להחתים. מציעים להם, ארויו, לוסיו, גם אלם את כל העולם, הם עדיין לא סגורים, רוצים מישהו חלוץ ממש טוב, והם מוכנים גם שכר של סדר גודל של 250,000 דולר לתת, וזה בעצם הדבר האחרון שנשאר.
כן, אני רוצה באמת, שלחו לי פה פרטיה, צנצי, תכף אני אשתף אותך בווידאו וכאלה, כותב לי אלון גל, שחקן עבר ביתר תל אביב, מאמן יד שלל רחוב בני יד שלל מליגה ג' הם משחקים גמר פלייאוף מול ביתר באר שבע על עלייה לליגה ב', כותב לי אותן נקודות על עלייה, משחק מול יורדת מליגה ב', שזה ביתר באר שבע, והוא רוצה שלו, שלח לי את הסרטון, ויקו חדד צריך לקבוע את הביתיות, כל הדברים האלה, מקבל פתק אחד, אחד לארבע, מקבל פתק שני, אחד לשלוש, לא מערבבים, מוציאים פתק של המערכת, אין זום, אין זום, אין נציגים, אין צופלי, אין כלום. אתה יודע, והוא שולח לי באמת, אני חייב לשלוח על זה, אחת הבדיחות הגדולות ביותר שיש. אתה יודעים, פרטיה, פשוט אין, הנציג...
לא מפתיע, אבל מטורף.
הקבוצות לא רואות, זה באמת, זה קורה במחשקים. תכף אני שולח לך, תהיה לי בריא וחזק.
תודה רבה.
אופיר שר, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה בביתר?
בביתר, קודם כל ערב נקומן בבית וגן, כבר רואה שחקנים, כבר בלבל אחר של הכנות.
כן.
אתמול כבר נפלה טיסה לארצות הברית, מה שהיה אמור...
היא לא נפלה, היא לא נפלה. ביתר הייתה חתומה על החוזה, והאמריקאים פשוט ביטלו, אחרי אחת שהם שלחו להם את זה חתום, האמריקאים, או המפיק האמריקאי, אני לא יודע בדיוק מי, ביטל. ביטל את ההתקשרות.
צריך לקחת בחשבון
שבביתר מבחינה מקצועית
לא רצו את
הטורניר. נכון, אבל היו צריכים להביא שם $500,000 לפי הבטחה של היזם.
כן, וגם ביתר מבהירים היום לתקשורת שהסכומים עבור שחקני רכש זרים שופרו, בוא נגיד מה שהיה $120,000 יורו ליוחנה ולקומן, עלה ל-160, 150, 160, 180. אתה יודע, זה כרגע על הנייר, אני צריך לראות את זה בפועל, שזה קורה, ש... יש הצעות מסודרות, אבל אין לו ביתר ירושלים יותר מדי זמן, מבחינת
ה... אם ביתר ירושלים, אם ביתר ירושלים לא מוכרת את זרגרי, ושוב, השאלה מה הכסף שרוצים, עד כמה שאני שומע בשוק, רוצים בשבילו, מושיקו רוצה בשבילו 2 מיליון יורו, זה לא יקרה, לקבוצה בארץ, בחול כן. אתה הבין?
הוא לא יכול למכור, אני מבחינת הקהל רון, הוא לא יכול...
אבל תקשיב.
רגע, יותר ריאלי שיקבל מיליון שקל מבאר שבע פיצוי, וייתן את איתמר ניצן ויחתוך 2 מיליון שקל.
אז אני אומר לך, אבל יש הבדל בין 2 מיליון שקל ל7 מיליון שקל. נגיד אם הוא ימכור אותו, אתה מבין? אין. אותו דבר שוע, אם הוא ימכור אותו, אני יודע מה, סתם אני אומר. 700,000-800,000 יורו או דולר, כי הוא צריך לייצר כסף. אין לו איך להביא כסף.
אגב, רון, אתה יודע, בסוף זה משהו שגם יכול לקרוע את ביתר, כי לא יביאו יותר מחלוץ אחד, ובונים ששוע החלוץ השני, והם יכולים אחר גם שכמה ימים לפני סיום החלון, ואז ביתר נתקעת ללא חלוץ. זה יהיה משהו מאוד מסוכן, וביתר חייבת למכור את שוע מבחינה כלכלית, היא חייבת למכור אותו, אם מצליחה למכור אותו במיליון יורו, ב5 מיליון שקל חיסכון.
בקדר הנוכחי, עם זרגרי, הם לא תחרותיים. הם לא יכולים ל... הם צריכים להתמודד על הישרדות בליגת
העל. אז לא תחרותי, לא תחרותי. כמה?
אתה אומר לא תחרותי, ואנחנו מדברים שירד עוד שחקן, ואלה שחקנים משמעותיים, וקשה להביא טובים. אתה יכול לפעמים גם ללכת ולמכור את שני אלה, להביא 5 ונפלת.
כמה ביטקוין? אני יכול לדעת.
התאושש.
אני לא יודע, אבל...
אז זה מה שחשוב. מה, יש שחקן, יש שחקן. מה ביטקוין?
תראו, אם הכל היה נקי, העונה הזאת הייתה מתחילה נקייה, אז זה היה בסדר. שוב, בגלל שיש המון התחייבויות משנה שעברה, אז הרבה דברים יהיו תלויים במחירה של שחקנים, ואני חושב שזה יעזור גם, ביתר מאוד רוצים למנף את זה דרך המשחק עם ברצלונה.
מה זה המשחק עם ברצלונה? תקשיבו. אתם מדברים משחק עם ברצלונה.
הקוף אומר שגם במשחק הזה יפסידו
כסף. במשחק הזה אתה כמעט לא יכול להביא כסף. ברצלונה לא בא שותפה, היא באה פיקס. היא לא מכירה.
לא, ביתר לא רוצה את ה... בהכנסות הן לא של ביתר. אבל ביתר מנסה לייצר מצב, אני מניח שזה מה שיהיה, שיהיה קדימות למי שיעשה ביתרית, למי שיקנה מנוי, או הנחות. היא מנסה לייצר איזה משהו. מה היא תצליח בסוף אני לא יודע, אבל כרגע רוצים לנסות לגייס כמה שיותר כסף.
טוב, בסדר, אז מתי זה רק ב-4 באוגוסט מתחילים לבנות קבוצה, אתה אומר?
ארבעה ימים לפני זה יש דרבי ירושלמי, יש דרבי ירושלמי בגביע הטוטו, יש לבית ירושלים שינוי קיצוני.
בגביע הטוטו עוד אפשר להפסיד.
נסבל.
נסבל הפסד או טקו או כל דבר אחר. אבל נראה, תשמע, אולי קומן קוסם.
מישהו שרשפון שיגידו אחרי הדרבי הראש כבר בברצלונה.
כן. על הכיפק, המון תודה אופיר.
תודה לכם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
מכבי חיפה יצא לאן? להולנד, פולין, לאן?
הולנד.
וכולם יצאו, זאת אומרת, ראיתי שבן סער יצא, מי לא יצא?
בן סער יצא למרות שעדיין לא חתם רשמית, אבל מי שלא יצא זה ניקיטה רוקביצה, זה טלב טוואטחה, מקסים שלקושנקו, שחקנים שכרגע...
טוב, אלה אני קורא ושומע שהם... לפחות פלקוצ'נקו וכל זה, הם אם יקבלו את דן דוד וכל הדברים האלה, יש איזה מה שנקרא זה מחיראי עם דין, אז הם יקבלו את אלה.
אנחנו רוצים לעשות איזשהו דיל, איזשהו טרייד כזה בין מכבי חיפה לבין אשדוד על דין דוד, אז יש דיבורים שהם יקחו גם את פלקוצ'נקו, גם אולי את מוחמד עוואד, אבל זה עדיין מוקדם. מכבי חיפה מבחינתה הוצאה משלימה את הסגל שלה כמעט באופן סופי ומוחלט, באיזושהי צורף באמת עוד שחקן התקפה עם דין דוד, או שזה יהיה צ'יבוטה, אז הסגל יושלם באופן סופי, אבל מכבי חיפה ללא ספק...
צ'יבוטה זה גם צ'יבוטה זה גם הרבה כסף, כמה צריך לשלם בשבילו?
צ'יבוטה, לודו גורץ דורשת לך משהו כמו 1.2 מיליון יורו,
כן.
ויש דיבורים שמכבי תל אביב כבר מוכנה לשלם מיליון יורו. אבל תראה, כן, אבל תראה, מעבר לצ'יבוטה ולדין דוד, מכבי חיפה מאבדת, נכון שצריך יש יפה, אבל מאבדת באמת את החלוץ הכי פורה שלה בארבע שנים האחרונות, מלך השערים של הקבוצה, זה רוקביצה. דרש חוזה לשנתיים, מכבי חיפה מבחינתה יציאה לו חוזה לעונה אחת, וזה לא יסתדר.
טוב, הם חושבים, הם חושבים שהוא קשיש, ב-34 ילד.
כמה משחקים? כמה משחקים הוא שיחק העונה?
לא, הרבה הוא שיחק, עד הפציעה וזה הוא שיחק.
כן, עד ינואר.
קורונה, אריה, מה לעשות?
אבל תראה, נכון, אז רוקביצה גם שיחק, אפשר להגיד, נניח, שני שליש מהמשחקים, וכבש 20 שערים.
עדיין הוא מלך שערים, נכון? הוא מלך השערים רוקביצה.
של ליגת העל שנתיים ושל מכבי חיפה 4 שנים.
לא, זה שהוא סקורר בכלל עם ויכוח, תשמע.
אבל אני מבין גם, תשמע, זיקנוזיטיס. אבל זיקנוזיטיס זה פקטור, פה לא מאמינים. פה לא מאמינים שמישהו יכול להיות שחקן לפני גיל 26-7, הוא רק לומד, וב-32 הוא כבר פורש. אתה מבין? זה לא בעולם שאומרים ב-19 הוא יכול לשחק. הוא לומד עוד, לאט לאט. אתה מבין? זה כמו בחיידר. מה עוד קורה שם?
מבוקה הלך הביתה.
מבוקה הלך, כן.
מבוקה מבחינת מכבי חיפה ויתרו עליו, שחררו אותו. כבר הצליחו להביא מחליף במקומו, ומעבר לזה, אתה יודע, יש גם את אורי דן שהגיע לקבוצה. סגל כבר מושלם באופן כמעט אפשר להגיד סופי לגמרי, מבחינת הקבוצה. המגן האוסטרלי, ריין סטרנג, שהחליף את מבוקה, גם נסע למחנה, טס למחנה עם הקבוצה. זהו, אין יותר מדי שינויים. עוד שחקן התקפה אחת ברד בחר רוצה לצרף, ואז הסגל יושלם באופן סופי מבחינת מכבי חיפה.
כמה זרים כבר חתומים?
שישה
חתומים. צריך לזרוק זר, לא?
מה זה?
צריך לזרוק זר אחד, לא?
לא, הם יכולים שישה זרים בסגל, אבל חמישה יכולים צריך ללמוד זמנים.
זאת אומרת, שישה זרים, אבל לשתף שישה זרים, אבל לך יותר, אתה יכול.
נכון. אז יהיה להם, אתה יודע, לפי מה שנראה כרגע, אם מכבי חיפה תפתח עם דוניו בהתקפה, ותפתח עם פלניץ' ותפתח עם המגן האוסטרלי סטריין, אז נראה במצב כזה סיטואציה שאלי מוחמד ורודריגז, אחד מהם לא יוכל לשחק באופן קבוע בהתקפה. זה איזשהו פלונטר שמכבי חיפה עושה להגיע אליו.
על הכיפק, בכיף, תודה אלבז.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר על המשחקים אתמול, דנמרק באמת תוכנת את ווילס 4-0, 25 דקות ראשונות, הווילסים עוד היו במשחק, אחרי זה היה באמת חד צדדי.
נכון, תשמע, ווילס התחילה יותר טוב, גרד בל היה טוב, ואז... ראה מאמן הדני קספר יונלנד שאתה יודע, אתה לא צריך להיות איזה מאמן שעבר בכל מיני מועדונים ענקיים כדי להבין מה קורה, הוא שינה מ-4-3-3 ו-3-4-3, זה שינה את כל המשחק. הוא גם אמר על קספר דולברג שלא שיחק שיחק חצי שעה בשלב הבתים, אבל מול ווילס ובאצטדיון שהוא גדל בו, הוא לא ממש גדל בו, אבל זה לא שבו הוא שחק שנים, באייקס, היה מצוין. ותשמע, זה לא מפתיע שהדנים ניצחו את ווילס, זה לא, אולי התוצאה מפתיעה, אבל הדנים גם שהפסידו, פתח לפינלנד בגלל כל הסיפור של ההתמוטטות, אבל אפילו נגד בלגיה, הם היו טובים, הם נבחרת טובה, ו... יתרה מזלם שקרה מה שקרה, אבל שהם הצליחו לעלות למרות ניצחון בשלושה משחקים ושני הפסדים, והם נראים מצוין. ואתה יודע מה, מי שלא יעלה במשחק היום בין הולנד לצ'כיה, כנראה הולנד, אבל לא בטוח, אני לא יודע אם הדנים אפילו נגד ההולנדים, הם לא פייבוריטים נגד ההולנדים, אבל הם, אתה יודע, זה משחק פתוח לחלוטין.
תגיד, בסוף המשחק, דווקא מה שככה הרשים אותי, איך גארת בייל אוסף את השחקנים, אחרי שהם קיבלו בראש ואפו, אתה יודע, הפער הזה, יכול להיות זה רק עניין של דימוי, בין הגארד בייל הזה מהקבוצות.
אז אריה, אתה מדברים להנחתה, כי אתמול כתבתי בדיוק על הדבר הזה בארץ.
וואו, אני מנוי לסופי שבוע.
אתה רואה, אתה תתחיל לעשות, אתה יודע מה, אתה יודע מה, זה היה אפילו בסוף שבוע.
עכשיו בוא נשתף את המאזינים.
אני אגיד לך ביום שישי, לדעתי הכתבה ביום שישי.
אני רוצה להגיד לך בדבר אחד, אריה זה כמו בגמרה, אתה יודע, הוא לא יכול לקרות את מה שנקרות.
לא, בסדר, בסדר. במקרה, לא, מה שאני אומר שקלטתי לדעת גדולים. כתבתי על צבי יום שישי, תשמע, גארת בייל, כשהוא בקבוצה, בטח מוריאל מדריד, אבל גם טוטנאם, אז הוא מצד אחד מרוויח מיליונים, ומצד שני, כאילו פחות אכפת לו, כשהוא בא לנבחרת, הוא לא מקבל גרוש, הוא חוזר הביתה לחברי הילדות שלו, הוא נותן הכל, חוזרת לו התשוקה לשחק כדורגל, והוא גם מתנהג, ועכשיו אומרים את זה, לא שחקן או שניים עכשיו, זה נכון ביורו הקודם, זה נכון למאמנים, זה נכון לאנשי צוות מקצועי, הוא פשוט, אתה יודע, הוא בן אדם נחמד, הוא לא הכוכב המתנקר והמתנשא שלא לומד ספרדית בריאל מדריד ורוצה לשחק גולף ומרוויח 600 אלף יורו בחודש, הוא גר מהשכונה, ורואים את זה בנבחרת גם על המגרש וגם בחוץ למגרש. אם ראית במשחק הראשון או השני נגד שוויץ טורקיה בבקו, פתאום הוא הזיז כל השחקנים בהמנון לכיוון, היו איזה 500-600 אוהדים שהגיעו מווילס, שהם יעמדו עם הפנים בהמנון לאוהדים ויכבדו את האוהדים, כל מיני דברים כאלה.
מקסים, מקסים בעיניי.
כן, אז אתה יודע, הרבה פעמים, זה בייל האמיתי, הרבה פעמים הדימויים שאנחנו מכירים על שחקנים, זה הולך, זה דרך אגב, זה נכון גם הפוך. ריין גיגס, המאמן שלו עד לא בזמן בנבחרת, נחשב כשחקן הגון, מקצועי פה שם, ואז התברך שבחיים האישיים שלו, הוא, איך נגיד, חרא של בן אדם בצורה עדינה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו שופטים לפי מה שאנחנו רואים על המגרש, שזה הרבה פעמים אנחנו פשוט לא יודעים מה אנחנו רואים מעבר למשחק וליכולת, לגבי מי הבן אדם ומה סובב אותו ואיך הוא באמת מתנהג ומה האופי שלו.
יפה.
בוא נעבור למשחק השני. איטליה לא הבריקה, אבל איכשהו זה באמת הסתדר לה בערכה. אוסטריה קצת איבדה כיוון, אבל אוסטריה נתנה יופי של פייט מול איטליה עד הדקה ה-95.
נכון, האמת שגם בהמשך, תשמע, הם חזרו ל-2-1, זה לא היה, כן. זה לא היה רחוק מזה. אבל אני חייב להגיד לך שאני אמרתי לפני המשחק, אמרתי על 2-1 קשה לאיטליה. חשבתי שזה ב-90 דקות, לא ב-120 דקות, אבל אוסטריה זה נבחרת שקשה לשחק נגדה. היא שיחקה באופן מובהק עם שני קשרים אחוריים, שחקה הגנתי, היא באה לגנוב את הגול או את הניצחון, זה לא הצליח לה. אני חושב שזה שאיטליה ירדה מהאולימפוס של שלושה ניצחונות, חלקם קלים בשלב הראשון, זה דבר שאף פעם לא קרה לאיטליה. פתאום היא חוזרת להיות איטליה שמזיעה, שהולך לה קשה, שיצחה באמת כאילו דרמות, זה טוב לאיטלקים. וטוב לאיטלקים, כי עכשיו הם מבינים שהם חזרו להיות איטליה, שזה לא איזה נוסחת כסף, וככל שהטורניר מתקדם, כמובן שהיריבה הבאה תהיה יותר קשה, מצפה לבלגיה או פורטוגל ברבע גמר, שזה כבר משחק באמת באמת קשה מאוד. אבל איטליה לטעמי, זה שהיא הצליחה לעבור אתמול בצורה שהיא עברה, זה מראה על אופי, וזה לפחות, לפעמים לא פחות חשוב מהכדורגל.
ומה זה אומר על אוסטריה?
הרי
אנחנו איטליה אנחנו רואים בטלוויזיה, אוסטריה אפשר לראות פה במגרש לפעמים.
ראיתי את התוצאה נגד אוסטריה. מה זה אומר על אוסטריה? זה אומר שאנחנו תמיד יהיה לנו חסר במאני טיים גרוש או לירה או שקל או
רק במאני טיים?
בשביל להוציא את התוצאה שאנחנו צריכים נגד אוסטריה, כבר לא נדבר על דנמרק שאיתנו בבית.
נפרק אותם, עוזי.
לא שמעתי?
נפרק אותם, אנחנו תמיד גיבורים בזה, מי הם בכלל? הלו, אנחנו ישראל, ישראל מלחמה, עזוב אותך. תקשיב, עזוב אותך, עוזי, אל תן לי להמשיך, טוב? עזוב, נו, אנחנו לא בא, זה לא הדרג שלנו, צריך להגיד, בגילי כבר אפשר לומר, אנחנו לא שם. אולי נהיה יום אחד.
נהיה, כשיהיה טורניר 32, 40
לא, 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 לא. ב-48, אם יהיה באמת, אתה יודע, לקי לוזר, אולי. אתה הבן? על הכיף הקוזי, המון תודה.
להתראות.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אז ג'יימס ננלי חותם במכבי תל אביב. ואתה מפרסם כעת שדרק וויליאמס, גם כן, שניהם שיחקו בפנר, גם כן, עוד פורד ב-30, 2 מטרים ושלושה סנטימטרים, גם הוא קרוב לעונה שעברה בוולנסיה, גם הוא קרוב לחתימה.
כן,
מכבי
תל אביב מוד של פאסט פורד, מסוגרים את מצבת הפורדים, לא סוגרים, אבל מקדמים אותה היום, אז ג'יימס ננלי חותם בבוקר, שחקן שהחליף, מכבי תל אביב תהיה הקבוצה 16 שלו מאז שהוא סיים את הקולג' בפחות מ-10 שנים, די מדהים, אבל
ראיתי שהוא היה שנתיים וחצי אצל זה, אצל...
זהו, היחיד שהסתדר איתו, לא...
אנג'ליקו, זה אומר משהו.
כן, כן, והאיש עומד על ממוצע הקריירה 48% ל-3, יותר מכל שחקן פעיל אחר שיהיה כנראה ביורוליג, זה זה בכל הזמנים.
אבל אריה אומר שזה עדיין לא מתאים.
מה חוץ מקליה? לא שזה מה.
הוא שחקן אתלטי, שחקן שיודע לקחת ריבאונדים, יודע את העבודה, ולפחות על הנייר, ואני מדגיש על הנייר, זאת הפעם הראשונה מזה כמה וכמה שנים שלמכבי תל אביב יהיה סמול פורוורד קלאסי ואתלטי שנותן את הקליעה הזאת מבחוץ, כי אנחנו זוכרים בשנה שנתיים האחרונות הם בסופו של דבר הגיעו למצב שהמספר 3 המוביל שלהם זה קלויארו בהרכב גבוה, או שהם שחקים עם 3 גארדינג שהגארד השלישי הוא זוסמן או אלייג'ה בריינט, אז הוא כן ניתן איזה משהו קצת שונה, קצת אחר וקצת יותר שגרתי בעמדה הזאת.
תשמע,
אבל כן, הוא... כן צריך להגיד, סליחה, שמאז מגפת הקורונה זה כבר כמה שנה ו3 חודשים האיש שיחק 11 משחקים רשמיים, 2 בנבחרת ארצות הברית במוקדמות האמריקאפ, ועוד 9 ב-NBA בניו אורלינס, וזהו. ובשביל שנה וחצי, כמעט שנה וחצי, זה קצת מעט.
תגיד, מקבלים אותו טרי, מה שנקרא. תגיד, תקשיב, אחרת הוא לא היה בא. מה אתה רוצה, שחקן של 1.5 מיליון דולר שיבוא?
תגיד, הגישו בקשה לשחק עם 2 כדורים?
לא מספיק.
לא מספיק.
אני ראיתי את ארלם גבול גלוב טרוטס ושחקים 5.
כן.
ומנצחים אגב.
אז מה אתה אומר?
אז אני חושב שהצורך ברכז שינהל את המשחק ויפעיל את האחרים הופך להיות הרבה יותר אקוטי, שזה לא רק וויל בקין, אלא גם ננלי וגם כנראה דרק וויליאמס, שזאת עונה הרביעית שלו ביורליג בקבוצה הרביעית. שחקן שנבחר מקום שני בדראפט לפני 10 שנים, ולא מהשנה הציפיות ב-NBA.
הוא overrated.
אני חושב שזה חוסר התאמה בין האופי לכישרון. זה מה שהפיל אותו. אני יודע שגם בוולנסיה, ששם הוא שיחק בעונה האחרונה, לא בדיוק הסתדר שם ברמה האישית.
אבל תחשוב על זה, ששחקן שנבחר שני בדראפט מגיע לוולנסיה?
בגמרי, הוא התחיל את הקריירה האירופית שלו עוד מבייר מינכן, שהיום אנחנו מסתכלים עליה בהרבה יותר כבוד, היא כמעט עשתה פיינל פור, זה היה עונה השנייה שלה ביורוליג, הראשונה בפורמט הקיים, לא בדיוק, זה וראינו גם בפנרבחצ'ה וגם בוולנסיה, לא בדיוק הפך לשחקן מוביל ומצטיין, מבחינת היכולת ההתקפית שלו, אין עוררין על הכישרון, על כל הדברים האלה, קצת חסר לי, יכול להיות שמכבי תביא עוד גבוה זר. שיהיה יותר אוריינטד בהגנה ויסתום את החורים שיש שם. יש שם המון התקפה, גם ראינו, גם ז'יז'יץ', כמובן וויליאמס, אם וכאשר יגיע, לא רואה כל כך מי שישמור שם, וזאת בעיה שהם יצטרכו לפתור.
תשמע, אנשים, אני אומר לך, כמה שהערכנו את אוטלו אנטר, אנחנו לא מעריכים כמה הוא באמת, מה הוא באמת היה שווה. כשהוא היה באמת בסי, זה הייתה תצוגה, זה קלטות לגזור ולשמור.
אפשר אפילו לקמת את זה לעונה הראשונה שלו ולמשחק האליפות.
עוד שאלה באמת, ארלה, מה קורה באמת עם בנדר? הוא סיים חוזה, אבל עדיין מטופל ומטופל כאן. אני לא יודע אם הוא יעבור ניתוח כאן, הוא כבר עבר, אין לי שום מושג. אבל תכלס הוא כבר לא בקדר של מכבי לעונה הבא.
לא, אי אפשר לבנות עליו מבחינה מקצועית.
לא.
כן להעריך את מכבי על זה,
כן.
על זה שהיא לוקחת שחקן שנפצע בעצם במסגרתה, ולוקחת עליו את האחריות, והיא... תשקם אותו בתוך, על, על, על הפיירול שלה, מה שנקרא, מכאן ועד איזה שיבנו
עליו. אני לא יודע אם הוא יהיה על הפיירול שלה, אני עושה אפילו את הביטוח, אני לא יודע אם הוא יהיה על הפיירול
כן,
שלה.
כן, ברור, אבל הם לוקחים את זה על עצמם. הרי הרבה יותר קל להגיד, מה, החוזה נגמר, נפצעת, לך תחפש.
לא, לא, אני לא,
לא שוב, אם
אני
יש לא, ביטוח.
לא, מכבי לא מבטחת שחקנים, אתה מבין, הם מבטחים אותם רק שהפרמיה, זאת אומרת, הפיצוי הוא רק שמסיימים קריירה. בנדר לא במצב הזה.
על אובדן כושר עבודה, מה שנקרא.
כן. לא, זה כן. פה הוא זכאי ממה שהוא משלם פה מיסים לקבל.
כן, אבל בכל מקרה, מכאן ועד להחשיב אותו במצבת הפורוורדים או הגבוהים, אני כן. חושב שהמלך גדול מאוד.
ארה להמון תודה.
תודה חברים, ביי.
חזרנו. החל המשחק בין הולנד וצ'כיה.
הצ'כים תוקפים גלים גלים.
גלים גלינקה. צביקה שרף, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב חברים.
בוא תספר לנו באמת על ההחתמה של מכבי תל אביב, שחקן שלך במכבי אשדוד, ג'יימס ננלי, טוב, רע, לא טוב.
טוב, קודם כל עברו כמה שנים טובות. ננלי היה פה באשדוד, היה מצוין. ולאחר מכן הגיע, היה לו שנתיים טובות מאוד בפנרבחצ'ה.
בחצי, זה חשוב אצל ג'ליקו.
כן, כי הוא בא באמצע שנה ולקח כן. לו זמן להתקלם, ואז הייתה לו את הפציעה הקשה הזאת שהוא עלה לסל ונפל, כל אירופה ראתה את הנפילה הזאת, שהוא שבר את היד, שזה היה באמת טרגי. השאלה איזה ננלי בא? עכשיו, ננלי עצמו... הוא כל הזמן האמין שהוא צריך להיות שחקן NBA, הוא בזבז כמה שנים טובות, כל פעם ל-10 days contract פה, שזה דפק אותו ואז הוא נשאר בלי קבוצות פנויות, הוא הגיע לקטע במילאנו שם, שהיה פיאנג'יאני והתחרות של מי זורק יותר לסל עם מייק ג'יימס וכל הסיפורים האלה, ובשנה וחצי האחרונה הוא לא שיחק, ב-NBA זה 7 משחקים. השאלה באיזה כושר הוא בא לפה, ובאיזה ראש הוא בא לפה. עכשיו, הוא יותר 3 מאשר 2. השאלה כמה זמן הוא יסכים לשחק, או כמה זמן הוא יהיה סבלני, שווילביקן נגיד לוקח כפול זריקות ממנו, או... עכשיו... אין לו מה שהלז'ה בריין בשלבים מסוימים ובקטעים מסוימים במשחק יכל להוביל כדור, הוא יותר 3 פחות 2, שאלה איזה קבוצה בונים בעניין הזה, ואיך מתכוננים להשתמש בו ובשחקנים האחרים, האם ווילביקן יעלה רכז, או האם מביאים רכז, כי רכז נעמוד שאני חושב שהם באיזושהי צורה, יש להם איזשהו סיכום עם קיינן אבנס, ואני לא יודע מה קורה עם קריס ג'ונס, אבל השאלה מה יקרה אז.
אבנס לא מגיע?
מה?
אבנס לא חתום?
עד רגע זה אין הודעה על זה, עד כמה שאני יודע.
הבנתי. תגיד, את כל מה שאתה יודע, או לפחות את רוב מה שאתה יודע, גם ספרופולוס יודע.
מאיפה
הוא יודע? הוא עבד איתו?
תשמע, הוא לא אימן אותו, אבל הוא, זה שחקן שמכירים אותו, תשמע, זה לא. עכשיו השאלה, אני שאלתי קודם את ארלה, מה, הולכים להגיש בקשה לשחק עם שני כדורים?
בסדר, אז כל מה שאני יודע, אני יודע, בגלל גם במקרה אני מכיר הרבה שחקנים, וגם במקרה אימנתי אותו.
כן, מה אתה אומר על זה?
איתי לא דיברו.
למה שידברו איתך? מה אתה מכיר אותו? למה שידברו
איתי? אני מהאויבים.
תגיד, אבל אני שואל
בתור אייב, מה אתה אומר על דרק וויליאמס?
אני חושב שזה בעיה, כי נכון שמצד אחד זה מאוד מאוד מפתה ומאוד מאוד מרשים שהוא נבחר שני בדראפט, ומצד שני, מה ששאלתם קודם, אם שני בדראפט, איך הוא הגיע...
לוולנסיה.
לא, לפני ולנסיה, הוא היה בפנרבחצ'ה.
בביירן מינכן.
וישר זרקו אותו. ובביירן מינכן הוא הלך לפנרבחצ'ה, כי נכון. העלו את הכסף. ועכשיו בוולנסיה הוא גם חצי עונה היה בריב עם המאמן, וגם זה. עכשיו, מי ישמור? אז אני חושב שיש בעיה איתו של אופי, אני לא חושב שזה בעיה של יכולת. אני לא מכיר אותו, אני לא אמנתי אותו, אני לא עושה, אני הייתי, וכשאני רוצה להחתים שחקן, אז אני גם מתקשר לשניים, שלושה מאמנים אחרונים שלו, או עוזרי מאמנים, לבדוק על האופי שלו, לבדוק על איך הוא רוצה לשמור, איך הוא רוצה להתאמן, איך הוא מתנהג בחדר הלבשה, איך הוא מקבל, איך הוא מבין כדורסל, ופה יש משהו... אין כל ספק ששחקן שנבחר שני בדראפט זה מאוד מאוד מפתה, וזה מראה משהו שבקולג'ים הוא היה כנראה באמת שחקן גדול.
בנדר נבחר רביעי.
אתה יודע שגם ב-NBA אנחנו רואים שהם גם על בחירות גבוהות עושים שקיעות.
בנדר נבחר רביעי.
יש לנו פה מתאזרח, יוסף, אלכסנדר, נבחר שמיני, אז מה?
כן, כן. הוא כבר רב עם 10 מאמנים.
עזוב, ראינו כבר בחירות, תשמע, ראיתי בחירות גדולות, מייקל ג'ורדן הוא נבחר ראשון, אני מזכיר לכם.
זה מייקל ג'ורדן וסם בוי.
נכון, מייקל ג'ורדן נבחר כמה שלישי.
ועוד פה, ולאד דיוויד שלא בחר את דונצ'יץ'.
כן.
נכון. תגיד, הרי כל מי שבא למכבי לוקח בחשבון שזה קבוצה של סקוטי ווילבקי.
אני לא יודע אם הוא לוקח את זה בחשבון.
מה, הכסף מעניין אותו?
גם כסף זה חשוב.
אני יודע.
אבל אני לא חושב שזה בכסף של צסקה, ריאל מדריד, ברצלונה.
לא, בטח שלא.
אני חושב שנענה לי במצב שאימו בשנה וחצי האחרונה היה שחקן שוליים ב-NBA שם, ואחר כך הוא לא שיחק את כל הזמן, הוא גם הרבה זמן.
אלי אומר שהוא שיחק בשנה האחרונה 11 משחקים, הוא בדק.
מה?
בעונה האחרונה הוא שחיק 11 משחקים.
לא, אבל השאלה אם היה לו חוזה של מעל 10 דייז, אם הוא יכל לשבת על הספסל ולקבל שכר. שאלה איזה שכר הוא קיבל, ואני חושב שהוא בחזרה...
ב-10 דייז זה מינימום.
כבר ב-NBA הוא לא יכול.
ב-10 דייז זה מינימום, זה חלקי שכר המינימום.
כן. תראה, לי ג'ונסון לימד אותי פעם אז, שלא כל כך ידענו מה קורה ב-NBA. הוא אמר, תשמע, אם אתה לא בחמישייה, כל שנה יוצאים עוד 30, 40, 50 שחקנים שדוחפים אותך, הצעירים באים. ואז אתה נדחק ואתה נהיה שחקן שביעי, ואתה נדחק ונהיה שחקן תשיעי, ואתה נדחק ונהיה שחקן עשירי. בשנים האחרונות אתה רואה שבאים הרבה אירופאים ותפסו את המקום, כי באופי ובגישה הם יותר חזקים ומתמודדים, גם כשלא נותנים להם לשחק. כן. יש פה בעיה. כן. אבל קודם כל הוא היה פה בארץ, כשהוא שיחק באשדוד, הוא היה שחקן מצוין, הוא היה השחקן הכי טוב של הקבוצה, הכדור היה הולך אליו הרבה מאוד.
אתה לא רואה פה, אבל זה סוג של רענון המערכת, בזה שבאמת באים שחקנים, קודם כל, כמו שאתה אומר, שהם שמות בכדורסל האירופי, ולא כל מיני נעלמים, זאת אומרת, גם וויליאמס, ננלי, וגם עכשיו וויליאמס, אתה יודע, זה שמות
שמכירים. בליגה הישראלית,
נכון,
כן.
הוא יבוא. קריס ג'ונס, אני לא יודע מה קורה איתו.
אני מאמין שאת קריס ג'ונס הם ישאירו, אתה יודע, באמת, כי הם צריכים קודם כל בקאפ לכל לרכז שלא יהיה, רכז. תקשיב. למרות שהוא לא פיור פוינט גארד, אבל הם צריכים אותו.
צביקה, תשמע, המפתח, מכבי קבוצת מרכז טבלה ומטה ביורוליג. היא את ה... כן, מה, היא הייתה מקום 14. אני אומר, את הקפיצה, התקציב שלה, היא לא יכולה כאילו לקפוץ לרמה הבאה בכסף. היא לא יכולה, אין לה. ולכן המפתח זה סקאוטינג. עכשיו, סקאוטינג זה אם אתה מביא למשל ב-$300,000 שחקן כמו ג'וש ניבו.
אבל הוא לא, הוא כבר סגור.
לא, אני אומר, השחקנים מגיעים לארץ, באמת לא מעט שחקנים טובים.
אל תספור את הקורונה, קורונה באו לכאן באמת תותחים.
גם לפני הקורונה היה.
אבל גם על ג'וש ניבו, גם על ג'וש ניבו, קודם כל לקחו אותו עכשיו זלגיריס. זלגיריס גם כן, היא לא בתקציב גבוה, והיא לוקחת שחקנים שאחר כך היא רוצה להוציא מהם מ-300,000 יורו, שיהיה שווה 700,000 יורו.
נכון.
כן.
וזה עכשיו, ג'וש ניבו, הבעיה שלו שבשביל סנטר יחסית הוא נמוך, ואין לו כלייה שלא מסביב לחישוק. אין לו ג'אמפ שוט, אין לו... עכשיו, הוא עשה עונה נהדרת באילת, היה מאוד מרשים, גם היו בארגנות הישראליות נתנו לו את הכדורים להליופים, שהוא עשה אותם בקלות, הוא צריך לפתח עוד איזושהי תנועה נוספת של לואו פוסט מוב, או עוד דברים כאלה.
אני לא מדבר עליו, צביקה, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על מחלקת הסקאוטינג. הרי בשביל למצוא את ננלי ואת דרק וויליאמס ואת ג'יילן רוי רנולד שכבר שיחק במכבי, לא צריך שום סקאוטינג.
צריך עדיין סקאוטינג, גם סקאוטינג כזה צריך לעבור ולעבוד עם, לבדוק בכל קבוצה מה קרה איתו ואיך קרה איתו ואפשר לברר את זה, ככה זה נעשה היום בקבוצות הגדולות, אבל... מי אני שאני
אלמד
אותם?
נחכה ונראה. למה אתה צריך ללמד? אתה יודע לבד, זה מספיק. צביקה, תודה.
ביי.
יאללה, ביי.
סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלה, נראה טוב.
מעולה,
מעניינים. פיניקס עולה ל-3-1 בסדרת הגמר, זה כבר מתקרב, 84-80, תוצאה שבדרך כלל, אתה יודע מה, בין מחצית לסוף רבע שלישי.
זה פלייאוף.
בליגה, פלייאוף, מה שהיה טוב. מה שהיה טוב על זה הפלייאוף אמיתי.
זה מהימים שצביקה אימן מול בוז'ידר מלקוביץ', זה היה פחות או יותר.
לא, אז היה, אתה יודע, 54-51.
כן.
אבל בוא באמת משחק, אתה יודע, של הרבה עצבים, המון החטאות, אחוזי קליעה, אתה יודע, ששחקנים לא רגילים אליהם, איבודי כדור, מה לא היה שם, גליצ'ים, הכל היה.
כן, זה בעצם סוג המשחק ששתי הקבוצות אולי, זה לא המשחק שהן הכי פורחות בו, אבל זה שתם משחק שהן מסוגלות לשחק אותו. פיניקס זאת קבוצה אחת מקבוצות ההגנה הטובות בליגה לאורך כל העונה, והקליפרס זה קבוצה שהיא פשוט סקראפי. כזה, אין לזה אפילו מילה טובה מעברית, הן פשוט סוג של נלחמות וסורטות את דרכן, בטח עכשיו שקוואי לא משחק, ליבאקה לא משחק, ומוריס משחק פצוע, זה פחים ממה שיש, ובאמת, אני מוריד את הכובע גם למרות ההפסד, הקליפרס בהרכב חסר, עושים לפיניקס בהרכב מלא, באמת נותנים להם כל מה שהם יכולים לתת, ונכון שהם מחטיאים הרבה זריקות, ונכון שהם לא מנצלים הזדמנויות, אבל בסוף אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, אוקיי, יש כאן קבוצה, ויש כאן קבוצה שרוצה להישאר, והסדרה הזאת, אני אגיד את זה, ושוב, אין לי שום דבר נגד פיניקס, הסדרה הזאת לא מגיעה לליגה, מרבה 5 משחקים, ולא רק מכיוון שעד עכשיו הקליפרס קלו יותר נקודות מפיניקס בסדרה הזאת, אלא פשוט היו 3 משחקים טבולים שהסאנז ניצחו, ואחד מהם באמת בתרגיל מטורף, ועוד משחק אחד שהקליפרס ניצחו די בקלות, וזה מרגיש יותר 2.5-1.5 מאשר 3-1, אם בכלל.
הקליפרס הפסידו ים של משחקי בית בפלייאוף.
כן, למרות שבסדרה, שוב, בסדרה נגד יוטה הם ניצחו בכל 3 משחקי הבית שלהם. לא, סדרה נגד יוטה הם ניצחו בכל 3 משחקי הבית שלהם. נגד דאלאס,
ניצחו
3 משחקים, ואז הם ניצחו, מאז ההפסד משחק 5 נגד דאלאס, הם ניצחו ב5 משחקי בית רצופים. אז זה בוא ניתן להם. שוב, זה צריך לזכור, יש גם אולמות ב-NBA שקצת יותר משפיעים, זה עדיין לא הוואקה ולא אולם בקובנה או בווילנה או בבלגרד. אבל אתה מסתכל על מקומות כמו פיניקס, כמו יוטה, שיש שם באמת אולמות שנותנים קהל, נותנים יתרון ביתי.
בפריפריה.
בפריפריה, כן. זה בעיקר בפריפריה הכדורסלנית, כי אתה יודע מה, יש מקומות שבפריפריה יחסית, אבל לא...
זה לא קשור לפריפריה, תקשיבו, אתם רואים משחקים בגרדן.
בפריפריה הקהל יותר מחובר לקבוצה.
בגרדן עם הקבוצה הכי לוזרית בהיסטוריה של הספורט, הקהל משתגע. מה קרה לך?
מה?
מה שאתה שומע?
אני עוד לא ראיתי משחק
בגרדן. אתה לא ראית, אני ראיתי טיפה יותר.
יכול להיות.
זה שילוב של פריפריה פלוס רעב, פלוס איזה קבוצה יש לקבוצה באותה עונה. כי אני חוק לאום עשיתי, פעם זה היה אולם הכי רועש בליגה, עכשיו אתה הולך לשם אפילו העולים לא יודעים משחק.
טוב, תשמע.
אבל פיניקס זה אולם טורף.
כשאין קבוצה, אז זה לא משנה איפה האולם.
בדיוק, נכון.
אבל כשיש קבוצה, אז יש מגרשים שזה בית משוגעים.
נכון, ואני חושב שבאמת מה שהכי מעניין אולי בסדרה הזאת, שהתחלנו, אמרנו כל מה הסנטר מת, ואז הסנטר חי, ואז הסנטר, 3 סנטרים אדירים היו בליגה, העונה, 3 עפו באותו סיבוב, ואז נשארנו עם דיאנדרי אייטון ואיביץ' אזובץ, והם נותנים בסדרה הזאת, בעיקר אייטון נותן סדרה מדהימה.
נכון, כן.
באמת בשנה שלישית.
מספרים מדהימים, 22 ריבאונד, איזה 18-19 נקודות.
9 בהתקפה.
כן.
נכון. אגב, זו בצד השני עם 13, 14 ו-7 בהתקפה, כן? זה גם לא איזה קיסם שיניים. אבל באמת, העובדה שלפיניקס, ודיברנו על זה דעתי יותר מוקדם, לפיניקס יש דרך להעניש את הקליפרס כשהם הולכים על סמול בול. כי אייטון זה בן אדם שאו שהוא מעניש אותך מריבון להתקפה, או שהוא פשוט מעניש אותך מתחת לסל, והזרקות פחות נפלו לו, פחות נכנסו לו במשחק הזה, בעיקר מחצי
לא נכנסו לו, אבל הוא הביא להם לפחות עוד 10 כדורים שהוא לקח בהתקפה.
אבל ומעבר לזה, הוא מספיק אתלטי בשביל לעשות חילופים. זה שהוא יכול לעשות חילוף בלי לעשות חור בהגנה, כמו, סליחה על ההשוואה, כן, אבל ביורוליג עם ג'יג'יץ עושה חילוף בפיק אנד רול, ונשאר עם שחקן נמוך, אז שלשה.
זה לא, ארי, אתה
חוטה. נראה לי שהשחקן היחיד ממכבי שאפשר להזכיר אותו בכלל באותה נשימה זה דרגן בנדר, וגם זה בזכות התרגיל של טייסון צ'נדלר לפני 3 שנים.
בסדר, פעם אחת, לא להתלהב, אני מבקש.
אבל אייטון נתן, אייטון באמת נותן ומראה יכולות התקפי, יכולות הגנתיות בסדר הגודל של בם אדבאיו ואנטוני דייביס כמעט, בפלייאוף הזה בטח בסדרה הזאת, ושוב, אין קוואי, אין זה, אבל אתה יודע, אתה משחק נגד מי שיש, והקליפרס יש חבורה עמוקה.
סורוקה, תן לי משהו על הסדרה של המזרח. אחת אחת, הלילה נוסעים לאטלנטה, ואני חושב שאטלנטה תנצח, על אף הפייבוריטיות של מילווקי אצל האנליסטים.
תראו, עד עכשיו אטלנטה זאת קבוצה שידעה להתאים את עצמה, וגם נגד פילדלפיה במשחק 2, טרי יאנג עשה 6-16 מהשדה, כמו שהוא עשה עכשיו במשחק 2 נגד מילווקי, והיינו בטוח שפילי הצליחו להסתדר איתו, והוא בא עם איזה הפתעה חדשה. הבעיה העיקרית באטלנטה כרגע, בטח להשוואה לסדרה נגד פילדלפיה, זה בוגדן בוגדנוביץ', שהוא לא קשיר ב-100%, יש לו שם בעיות עם הברך, הוא מאוד מוגבל בתנועה שלו, ובלעדיו הם קבוצה פחות טובה. אבל עדיין, שוב, טרי יאנג הראה לנו בפלייאוף הזה כבר דברים מדהימים, אני מניח שהם יהיו יותר תקיפים הפעם על הכיסוי הגנתי, ויותר ינסו לפזר את ההתקפה בין שחקנים, ואולי קאם רדיש ייתן יותר דברים שבאמת חזר לשחק רק לאחרונה. באמת, כל מי שקשיר יצטרך לתת שם יד. אטלנטה לא אמרה את המילה האחרונה בסדרה הזאת, אבל ראינו במשחק 2 שכשמילווקי טובה, אז מילווקי הרבה יותר טובה מאטלנטה.
סורוקה מן, המון תודה.
תמה, תדע זאת.
אנחנו דקה 20, הולנד שצף קצף של כתום על ה...
כן, התהפך.
לא, היא שוצפת וקוצפת, אבל 0-0. חזרנו. יש לנו לקבית שימלה.
מה קורה, חברים?
שימון אמסלם. אהלן, ערב טוב. אתמול שידרת בערוץ הספורט את טורניר מוקדמות, אליפות אירופה, 3-3, שהתקיים כאן בנמל תל אביב. נשים ביום שישי, גברים אתמול, ושתי הנבחרות, גם נשים גם גברים, עלו לטורנירי הגמר של אליפות אירופה.
וואו, איזה חוויה. לפני שנדבר על כדורסל, קודם כל צריך להוריד את הכובע. הפכנו למעצמה של אירועי ספורט אירופאים. לא חשבנו שזה יקרה לנו, אבל
אגב, לא רק, לא רק בכדורסל, קודם כל בכדורסל, נכון. אבל לא רק בכדורסל, יש פה
גם ג'ודו, כמה אירועים, גם בכדורגל. ג'ודו,
אני מקווה מאוד שבאמת במסגרת, תשמע, בכלל בנמל מה שעשו, שהקימו יש מאין, אתה יודע, את המתקן, אתה יודע, כי אין לנו הרי יותר מדי מתקנים פה, ועשו דבר יפה מאוד.
לא, אני חושב שזה מתקנים ששייכים, עזוב שארגנו איזה חברת קומפלקס שהקימה את כל המתחם הזה, אבל אלה מתקנים ששייכים לאיגוד הכדורסל.
על הכיפה, אני אומר, אבל הקימו, אבל הקימו, הקימו, אתה יודע, הקימו מתקן לטורניר בינלאומי של 27 או 28 נבחרות.
אדיר, אתה לא מבין, רון, אתה לא מבין.
תגיד, שימון.
גם עיריית תל אביב, בעיקר איגוד הכדורסל, חבר'ה, איגוד הכדורסל, משה לוינקרט וכל החבר'ה שם, פיני גרשון, עושים עבודה, הרימו ענף מכלום. ענף מכלום, אף אחד לא יודע מה זה 3-3 בשנים האחרונות.
אתה מדבר על 3-3.
3-3, אני לא מדבר, נשבע חרי, חשבתי לך באמצע הטורניר, עלה לי בראש השיר של גברת עם סלים. בטורניר,
מליגת הקיץ.
נכון, נשבע. בא לך תוך כדי השנועה לי, ואני בוגר של הליגת קיץ שלך של אז, זה הייתה חוויה אדירה, והלוואי שנביא כל קיץ טורניר כזה, שהחבר'ה צעירים ייהנו ממנו, כן.
מה שלא הצלחתי להבין, הרי הקימו את זה בנמל, ומה לעשות, ביוני, יולי, אוגוסט יש לחות, והייתה בעיה ביום שישי. איך פתרו את העניין של הלחות?
איך אני יכול להעליך? תראה, היה תיק אחד לא בסדר, וכל השיש...
לא, דיברו על זה בחדשות.
נכון, היה בעיה של לחות עם השחקנים שהחליקו, לא רצו שחקנים, עברו לתיכונת, תוך שנייה קריית אביב פתחה עולם, הביאה את החיי העולם, פסו שם הסלים, מגרשים, ניסו את כל הספורטאים רק כדי לסיים את המשחקים האחרונים של היום.
איך נפתרה הבעיה למחרת?
עד שש בערב אין לחוט.
אין לחוט.
מי שיש בערב אמר, בדיוק, אז מה עשו? הקדימו את כל המשחקים, בדרך כלל עשו הפסקה, נגיד בין 1-4, אז הקדימו את כל המשחקים, מאחד עד שש, סיימו הכל עד הסוף, וזה היה...
בוא נעשה,
אז בוא,
לאלה שלא מכירים, מה ההבדל בין 3-3 שמשחקים הסל אחד, מה ההבדל בחוקה שאנשים יבינו, זה משחק של 10 דקות, נכון?
של 10 דקות, אחרי, עד 21, אחרי, עד 21, 12 שניות להתקפה,
כן.
אתה חייב לקחת את הריבאונד, אתה חייב לצאת מהקו 3 ולהתחיל מחדש,
אוקיי.
עכשיו הקצב של המשחק הוא מטורף, אין לך זמן לתרגילים, הכל זה שורט אקשן.
הגנה, התקפה, הגנה, התקפה.
יש רק 4 שחקנים בנבחרת.
4 שחקנים, 3 מהם משחקים, אין מאמן, אין מאמן.
שזה יתרון ענק, השחקנים.
בגיעה ואתה נכנס.
כן.
קצב גדול, קצב אדיר של משחק. עכשיו, מה שיפה הוא, באמת יפה, שאין לך זמן לחשוב על הזריקה הקודמת. אתה משחק מהתקפה להתקפה, ובגלל שהרמה היא כזאת גבוהה, בעיקר הגנתית, אף קבוצה לא הגיעה ל-21. אני לא ראיתי אף משחק.
אז איך המשחק, אז איך המשחק נגמר? אם יש...
או 21 או 10 דקות.
לא,
יש הערכה. יש הערכה הייתה בשוויון.
נכון.
הייתה להערכה עד 2, שחקים עד 2.
עד שיש קבוצה אחת שזה... עכשיו, שלושה זה שתי נקודות, וסל רגיל נקודה אחת.
נכון. אחרי שיש עבירות, אחרי שיש עבירות יש לך שתי זריקות.
קבוצתיות.
אחרי 10 עבירות, כן, אחרי 10 עבירות יש לך שתי זריקות וכדור.
הבנתי.
כלומר, אתה צריך לשמור הגנה טובה, לא רק לעשות פאולים.
רגע, עכשיו פאול בכלייה, זה שתי זריקות, אם אתה קולע אחד מהם, נכון?
נכון, נכון.
בואי נה, זה מדליק לאללה.
ומהר. זה קונסט מדליק, וקטר מהר לזמן. טק, טק, אחד אחרי השני, קבוצה אחרי שני, עכשיו עשו את זה גם שואו, מצגת שחקנים, עם מוזיקה.
נכון.
אווירה מדהימה.
הטלוויזיה היה שידור יפה.
מאוד טלוויזיוני, המשחק הזה הוא מאוד טלוויזיון, אין טיימאוטים, והולכים לתאר עם הטלוויזיה, ולוקח זמן, כל משחק מתארך לך שעתיים וחצי, ומאמן צוקר, השופט, השופט לוקח צריך להחליט לזכרה, ומאמן מזמין שני שחקנים לדיון בצד. אז לא עושה,
פה 10 דקות עבודה.
בדיוק, 10 דקות.
איך הקהל היה, שימנה?
היה...
וואי, מה, אני אומר לך גלים, כמו באולימפיאדה גלים.
לא, במשחקים של ישראל.
של ישראל, וואו. זה לא מובן מאליו, היטבת. נגמר המשחק של ישראל, יצא קהל. אני אומר לך, 5 דקות לפני משחק של ישראל, לחץ בכניסות, אנשים רוצים לראות הנבחרת.
עכשיו תגיד, למי מותר לשחק? לשחקנים מהליגה השנייה וכאלה שלא... ליגה טל ונבחרות לא יכולים לשחק, נכון?
קודם כל נכון, אתה צודק, זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שזה ענף שהוא מאוד מאוד חזק ומצליח ומתפתח באירופה. יש שם מלא שחקנים שמשחקים בטורים מקצועיים, יש טורנירים של 40-50 אלף יורו למנצחים.
זה ענף אולימפי, לא?
עכשיו זה ענף אולימפי, עוד חודשיים. עוד חודשיים יש לך את האליפות אירופה במגדל אייפל בפריז, ממש במגדל אייפל למטה, מגיעים את המגרשים, ואלה שעולים לאולימפיאדה, הגיעו משם.
איזה יופי.
חוויה, 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 הכל מהיר, הכל נכון, הכל...
שימה לי, מילה על השחקנים שלנו. רז ניסים כהן נפצע, לא היה נגד טורקיה.
עכשיו, מה שיפה בכדורסל הזה, שזה הכל על משטח של מטר על מטר, אתה חייב לעשות מלא תנועות, מהירות, אתה רואה, אתה אין, אם היה מישהו למשל לא טוב במשהו, בשנייה אתה רואה את זה. אחד שלנו שמאל, ברגע אתה רואה את זה, אחד שלנו כליה מרחוק, רוצה ללכת פנימה, אתה בשנייה עולה
לחוץ. אי אפשר לקלוע ברוח מרחוק, זה משהו.
אבל זה חד פעמי. כלומר, כשאתה משחק את זה באולם, אתה רואה קצב של וואו, זריקות לשלוש ריבאונד, בום, הכדור עף לפינות ושלשות.
השחקנים, תן להם כבוד. גיא פלטין.
אדיר, אדיר, מי הגבר הראשון שיקח אותו לקבוצה בליגת העל וייתן אותו קוד משחק. תשבילי כבר, יש לו מקום בליגת העל בשנה הבאה בגליל עליון. אדיר, עשה בצבע מתחת לסלים. מלאכוב, זה אחד הקהל, אין הרבה קלעים, תודה, בכדורסל הישראלי. מלאכוב שנה שעבר עוסק בליגה לאומית, הוא יכול להיות שחקן משלים בכל קבוצה, גם בליגה לאומית וגם בליגה
העל. ורז ניסים כהן זה קטע.
רז ניסים כהן זה מקרה ראש. תלוי באיזה כדור הוא קם באותו יום, כדור ורוד, כדור כחול.
שיפנה אליי פעם הבאה, אני נותן לו את הכדור, יש לי חצי ורוד, חצי כחול.
אבל תדע לך, בדקות שהוא שיחק, אתה לא מאמין. קודם כל הוא מלך הספורטק במדינת ישראל. אין אחד בספורטק שיכול לנצח אותו אריה. הוא מגיע ב-12 בצהריים, מוריד את החולצה עם הקוביות, יושב שם עד 8 בערב, עד שמישהו מנצח אותו, הוא לא הולך הביתה. לא יומן. עכשיו, בשבילו, השלוש זה מציל חיים. שחקן כזה שבאחד על אחד הוא עתיר ויש לו יכולת, הוא חזק מאוד, ונעזוב שהוא נפצע ואחרי זה עלה שוב פעם ועזר בגמר לקחת את האליפות הזאת, אבל זה חוויה, זה אש,
יופי של דבר,
על הכיפק
שימלא.
הפרשן חייב להשתפר.
זה תמיד אמרו עליי, אבל אני לא פרשן, אני קודם כל שחקן שמדבר על כדורסל, זה כל ההבדל.
אתה עושה את זה טוב, אבל מצינו שימלא. תודה.
יאללה, שור לשלום.
אוהב אותך, ביי.
ביי.
יני מזרחי, יושב ראש עירוני נס ציון, אהלן, ערב טוב. טוב, תשמע, הצלחתם יפה בעונה שעברה, הבאתם מפעל אירופי, תואר במפעל אירופי לישראל, ותקתק הזדקת על ציוד, זרקת גם את מאיר, גם את ברד גרינברג, הכל פריש מיש.
חס וחלילה, קודם כל לא זרקתי אף אחד.
הם הלכו, לא נזרקו, הלכו.
כל אחד עשה את הבחירות שלו, וזה בסדר, לגיטימי, אנחנו רגילים כמועדון עם אמצעים מן הסתם לא בלתי נגמרים, שצריך לפעמים לבנות מחדש.
זה מזכיר את, את ההודעות של שימו מזרחי, שנפרדנו בהסכמה
לא,
או
לא
בחיבוק.
ככה, לא אומרים ככה.
לא, המאמן ביקש,
אני אגיד לך איך זה הולך. אתה צעיר, יניב, אתה לא זוכר. המאמן ביקש להשתחרר מתפקידו, ההנהלה נהנתה לבקשתו. ככה זה היה. הודעה מספר 404 לעיתונות. עכשיו בוא נעבור לעיקר. ברד, נכון, ב-67, אבל יש מאמנים גם ב-NBA מבוגרים ממנו. למה שלחתם אותו? הוא רצה ללכת, הוא רוצה להישאר, לא?
קודם כל לא שלחנו, אני לא אוהב את המושג הזה.
אז כמו ההודעה, כמו ההודעה של מכבי.
הסתיימה.
כן, המאמן ביקש להשתחרר, אין לנו בקשתו.
הוא לא ביקש להשתחרר, היו פערים כספיים, ואנחנו החלטנו
ללכת
לכיוון אחר, אני חושב שזה לגיטימי.
אין שום בעיה.
כן. ולקחתם את ליאו ליובין, שבאמת עשה עבודה גדולה בגיבוע גליל.
נכון, לקחנו את ליאור, אנחנו רואים בו משהו שיכול להימשך להרבה שנים, קודם כל. דבר שני, החזון שלו בקידום צעירים זה משהו שמאוד קוסם לנו, ואנחנו מקווים שזה יצליח, חובת ההוכחה עליו.
החזון בגלבוע נגמר באמצע העונה.
לא, היה ג'וב, תשמע, היה לו, אני מאמין שגם אצל יניב.
אני מאחל לו שיהיו עוד ג'וב.
אם הוא יקבל ג'וב ביורוליג, אז אתה יודע, הוא יהיה, if you love him, set him free.
חבר'ה, אתם צריכים להבין שבסופו של דבר, כמו ששימון דיבר מקודם, שמעתי שהוא מדבר בתשוקה גדולה.
נכון.
על שלוש על שלוש, כולנו אוהבים כדורסל, וכל אחד יש לו את המטרות שלו, ואת הרצונות שלו, וליאור עשה את הבחירות שלו בשנה שעברה.
הוא עשה בחירות טובות.
הוא עשה בחירה להצטרף לנס ציונה השנה.
נכון.
יש לכם מנהל מקצועי במקום מאיר?
עדיין לא. אנחנו...
למה מאיר הלך?
זה אתה צריך לשאול אותו.
מה, לא דיברתם?
מה, התאמצת שהוא יישאר?
דיברנו. קודם כל רציתי שהוא יישאר. לא צלח, יש לו תוכניות אחרות כנראה. תשאל אותו מה התוכניות שלו.
מה, זה לא, מה, על מה זה נפל? על כסף, על מה זה נפל?
אני מבקש, אתה מכיר את מאיר, אתה יודע, יש לו פגע משלו, תשאל אותו.
הבנתי, טוב, אני אשאל אותו שיבוא מחול. שיחזור, מה שנקרא.
כן, בדיוק. הוא בסנטוריני כרגע.
יפה, שיבלה קצת.
מי מהזרים נשאר?
כרגע אף אחד, אנחנו מנסים להשאיר את פטר קמילר, אבל כרגע עוד יש פערים גם שם. ואני מקווה שנצליח לפחות אחד מהארבעה להשאיר.
לאן הולך אנגולה?
אנגולה מחפש כסף גדול מאוד, רוצה גם לנסות או יורוליג או יורוקאפ או צ'מפיונס ליג. כרגע עוד אין לו משהו סגור. בוא נגיד ככה, הייתי שמח מאוד לראות אותו בנס ציונה, אבל שוב,
צריך
להבין. התקציב של נס ציונה,
הדבר הכי גרוע שקרה לך, הדבר הכי גרוע שקרה לך מבחינה כלכלית, אתה יודע, זה התואר. כי עכשיו כולם אומרים, בוא'נה, אם אני מחזיק גביע וכאלה, אני רוצה עוד 40%.
אלה החיים.
אני יכול להגיד לכם שהפרידה השנה קשה יותר משנים קודמות, והדרישות הן גדולות יותר משנים קודמות, אבל לשמחתי אני נדבק לתקציב, ואנחנו קודם כל גורל המועדון יותר חשוב מהכל.
שמע, זה תופעה מוכרת. מהפועל ירושלים שלקחה את גביע יולב, בשנה אחרי זה לא נשאר אף אחד מהזרים. כולם. לדעתי גם הישראלים הלכו לכל מיני
קבוצות. גם מכבי תל אביב כדורסל ב-2014. לא עזבו.
יכול להיות. תגיד, לגבי הישראלים?
לגבי הישראלים טל נשאר. אני מעריך שגם ליאור קררה יישאר, אנחנו מאוד רוצים והוא מאוד רוצה להישאר.
גולן גוד?
גם לגבי נמרוד, לא, גולן לא היה אצלנו השנה.
גולן לא היה אצלנו.
נמרוד היה אצלנו השנה, נמרוד לוי, אנחנו גם רוצים, אבל הוא עדיין חולם לשחק באירופה, ואנחנו נכבד את החלום הזה.
כן.
ובמידה והוא לא הצליח, אנחנו פה.
יפה.
על הכיפק, רק עוד משפט אחד דייני, וראש העירייה הבטיח מה שנקרא בלעת החגיגות, שיוקם מתקן טוב יותר, מה שיש לכם, שמעכב את ההתפתחות שלכם פשוט.
חד משמעית, אנחנו מחכים ומצפים לאולם חדש. הייתה פגישת המשך עם חילי טרופר וראש העיר שבועיים. יש רצון גדול של משרד הספורט וחילי לעזור להקים אולם בנס ציונה. זה אמור להתבטא בכל קורא שאמור לצאת לקראת אוקטובר. ואנחנו נהיה שם, אנחנו נעשה את הכל בשביל שזה יקרה.
יש כבר שטח ותוכניות? זה רק עניין של כסף או מתחילים רק...
כסף, כסף אתה תממן.
יש שטח, יש תוכניות.
לא יודע אם כ...
יש הכל. יש בעיה גם שנס ציונה זה עיר במעמד סוציו-אקונומי מאוד גבוה, זה מספר 9, לכן ההכתבות הציבוריות הן לא גדולות, אבל נעבור גם את זה.
תשמרו, תשמרו על הציוויון שלכם, זה סופר חשוב.
יפה,
יניב. אני יכול להגיד לך שאחת ההחלטות להביא את ליובים, זה היה גם בגלל שאנחנו רוצים בקנאות לשמור על הציוויון הישראלי שלנו, זה מאוד חשוב לנו.
מצוין. על הכיפק. תצליחו.
יופי, תמשיכו להצליח.
מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
רק נזכיר שאנחנו עכשיו בעדיין שוויון אפס, כמה דקה שם? 37. במשחק בין הולנד וצ'כיה, קצת התאזן, הצ'כים חזרו למשחק, אפילו בעטו למסגרת פעמיים. נראה מה יהיה בהמשך. מוטי, בוא נדבר על הניצחון 2-1 של... איטליה על אוסטריה בערכה, אבל 95 דקות האוסטרים נתנו פייט, וחלק מהדברים גם, אתה יודע, מה שנקרא פייט הרוי, עם הרבה מאוד בלט אווירי.
בעיקר בחצי השני, חצי ראשון איטליה הייתה יותר טובה, שלטה, אבל לא הצליחה להפקיע. חצי שני המשחק גם, לא רק התאזן, היו הרבה דקות באמת שהאוסטרים היו יותר טובים, אז מזל גדול האיטלקים שהשאר שם נפסל בצדק, אמנם בגלל ור. אבל אני חושב שזה ככה, רגע, כמעט גול לצ'כים.
אני אוהב את זה שאתה אומר לי בצדק, שאתה פרשן, אתה יודע, ואתה רואה תבר וכאלה, אם היית במגרש, במקום המאמן האוסטרי, כבר היית לה, מה שנקרא, לצוואר של השופט ור.
לא, יש הרבה פעמים שהעבר גם פוסל החלטות, הוא מקבל החלטות שלא בצדק. אני אומר, במקרה הזה, העבר צדק, היה נבדל קטן. וגם ראינו את עבר מחליט החלטות הזויות, הפקט כן. שצרפת קיבלו, ועם עבר ועם עוד שופטים ועם כל מה שתרצה.
וראינו שהם לא מקבלים פנדל, שלא קיבלו פנדל, בתוספת הזמן שהיה הכי פנדל מכל השלושה.
נכון, בגלל זה כן. אני אומר, אבל היה קרב, תשמע, ברגע שיוצאים משלב הבתים ונכנסים לשלב שהוא נוקאוט, עוברים מליגה לנוקאוט, לגביה, זה סיפור אחר, הלחץ הוא שונה... שום יתרון, אתה לא בא עם שום יתרון משלב הבתים, כי הכל מתנקה, הכל מתאזן בעצם, וזה מה שקרה אתמול, האיטלקים, הם מצאו את עצמם בקרב קשה. סופו של דבר, אני חושב שמה שניצח לאיטלקים את המשחק זה העובדה שהספסל של איטליה היה הרבה יותר טוב משל אוסטריה. נכנסו שחקנים שבסיטואציה אחרת, גם קיאזה, גם פסינה, זה שחקני הרכב, בטח שלוקטלי שפתאום וראטי שהוציא אותו מנצ'יני לא בצדק ושם את וראטי, אבל אני חושב שזה היה ניצחון שעשה לאיטלקים עכשיו הרבה יותר שקט, כי הם חוזרים במשחק הבא שזה יהיה או פורטוגל או בלגיה להיות סוג של אנדרדוג.
זהו, אתה יודע, אתה דיברת לפני הטורניר שבאמת אם איטליה מגיעה לרבע הגמר לשמונה הגדולות של אירופה היא כבר עמדה בציפיות, כי אף אחד באמת גם באיטליה לא ציפה מיד לאליפות אירופה עם השינוי הזה.
אבל בגלל שאיטליה זה שם, אז באופן אוטומטי ברגע שהיא מצליחה ציפיות גדלות, אבל אני חושב שספציפית למשחק רבע גמר שיהיה לה, וזה שוב, זה לא משנה אם זה בלגיה או פורטוגל,
כן.
איטליה תגיע אחרת, כי היא, אם היא תפסיד לאחת מהם זה משהו שהוא מתקבל בהיגיון, ולכן הם יבואו הרבה יותר בנוחים. אתמול, פתאום לעוף נגד אוסטריה, אחרי כל השבחים וכל היכולת של הבתים, זה היה סוג של כישלון.
דבר איתי על הקטע של הסטטיסטיקה, 31 ניצחונות, פעם ראשונה שמגיעים לרצף כזה, ב-111 שנות קיום ההתאחדות, זה מה שזה... תשמע, רק ברזיל, ומי עוד עם 35, ברח לי? השנייה?
אני לא זוכר.
יש, קראתי אצל
אוסטריה זידן. ישראל.
עזוב, נו, רק קראתי אצל זידן, או אצל... אוזי בטוח, אולי גם אצל נדב יעקובי, שיש שתי נבחרות עם 35,
לא, איטליה בעצמה, בשנות ה-70 הייתה עם הישג כזה. איטליה עצמה, השיא, האיטלקים שיפרו גם את השיא של איטליה של שנות ה-70.
של הספיגה, של דקות...
של דינוזוף, כן.
כן, מספיגה. באמת, השוער הזה, בגלל שהוא לא מזיק בשיא, בגלל שהוא לא עמד בכל ה... זה ברזיל וספרד, מה שאומר לי. כן, הוא זיתקן אותנו, ברזיל וספרד. אין המבחרות שמחזיקות בשיא ברצף הניצחונות. מבחינת דקות של ללא ספיגה, באמת מדהים.
אתה יודע מה, גם זה שאתמול הם ספגו בסוף שער, גם בעיניי זה משהו שהוא צריך לעשות לאיטליה טוב. די,
שחרר אותם.
לא לעלות למשחק עם הפחד אם נקבל גול או לא. הם מקבלים גולים בכדורגל. קבעו שיא, צריכים להיות איתו מאושרים, כי עד שיסברו אותו ייקח הרבה זמן. ועכשיו מותר גם לספוג ולנצח.
דבר איתי משהו על המשחק הזה. בוא נה, אתה רואה עכשיו את הולנד נגד, אנחנו בדקה 41, אתה רואה את המשחק הזה 0-0, הולנד עם באמת מנסה, אבל אני רואה גם את הצ'כים לא מוותרים. קודם כל הצ'כים פיזית חזקים יותר מההולנדית, אני רואה את
הצ'כית, היא נבחרת לא רע בכלל.
לא, אבל אתה רואה גם את הקרבות על הכדור וכאלה, מאוד אתלטים, מאוד חזקים.
הצ'כים עד היום בשנים האחרונות היו נבחרת לא טובה, שהדבר היחיד שהיה לה זה כוח. שחקנים אגרסיביים, פיזיים, עוצמה. מה שקרה אצל הצ'כים, השינוי בא בכדורגל. הם משחקים היום בשילוב של הכוח שיש להם והעוצמות שיש להם. יש להם כמה שחקנים שיודעים לשחק כדורגל, וזה מה שעכשיו שינה את הכדורגל הצ'כי. מחזיר אותנו לימים של פובורסקי ורוזיקי ונטווד וברוש, אתה זוכר את שנות ה...
כן, כן, שהם הגיעו לגמר, הפסידו בשער זהב לגרמניה, אני זוכר
נכון. אז היו שחקנים צ'כים מעולים, וגם היום יש פה כמה שחקנים צ'כים שהם השתפרו מאוד, הם שחקים כדורגל, ולכן ההולנדים מוצאים את עצמם פה בקרב לא קל.
האמת שכל ריבי הגמר האלה, אתה יודע, זה באמת, כל משחק זה מלחמה. לא משנה אם אתה עולה כפייבורית או, אתה יודע, או שווה כוחות, אבל זה מלחמה פה.
נוקאוט זה נוקאוט, תשמע, היום ב-10 בלילה הולך להיות משחק.
10 בלילה זה באמת
כמו שראינו לפני כמה ימים ששידרתי את צרפת פורטוגל.
כן.
היום בלגיה פורטוגל, זה גם סוג של גמר, ובטח שזה גמר.
המשחק הכי איכותי בשלב הזה ששמינית הגמר. מבחינת הציפיות.
הגמר, המשחק הזה?
כן. אתה מסתכל על בוי, על בלגיה, פורטוגל.
אנגליה, גרמניה, בעיניי אנגליה, גרמניה ובלגיה,
פורטוגל. אני חושב שאתה מרים יותר מדי לאנגלים.
כן.
אתה מרים קצת לאנגלים, אתה כנראה לא ראית את כל משחקיהם.
לא, אני מדבר על שמות, אנגליה, גרמניה. זה, אני לא מתייחס ספציפית עם הנבחרות היום.
כן.
הכי טובות או לא טובות.
אבל גרמניה לדעתי, לגרמניה לדעתי סתם תחושה, ללא מושג, תנצח גם את האנגלים.
אני חושב, דבקחנו על זה, אני חושב, ההפך אפשר גם אם אתה רוצה, אתה יודע.
לא, לא, אני לא בנוי לדברים האלה. אני זוכר שבווינר הקודם שהיית פה, שמת מיליון יורו. שמת מיליון יורו על פה, על קולומביה.
עזרתי את זה כבר
מזמן. מוטלה, המון תודה.
תודה, ביי.
אנחנו עכשיו בתוספת הזמן למחצית הראשונה. תוספת של 2 דקות.
וואי וואי.
ועדיין שוויון אין שערים, נותרו דקה. אריה, דיברנו כאן באמת ביום חמישי, בוא עשיתי ברור, ביום חמישי דיברנו כאן על הנבחרת להתאמנות אמנותית, הקבוצתית.
תכניס את אלה שלא שמו?
אלה שלא שמו, יש, אתה יודע, בלגן גדול, טוענים המקורבים לעיר אביגדורצ'יק, שזה הורי השחקנים, השחקנים אני אומר, המתעמלות, המתעמלות. בנבחרת שהקטע של המנהלת המקצועית, יושבת ראש הוועדה המקצועית, בולגריה, שעובדת בקזחסטן, סוכם שבאמת הקזחים, הקזחיות השופטות התמחו במתעמלות האישיות, הסתיימה המחצית, הסתיימה המחצית 0-0, התמחו במתעמלות האישיות, שזה לינוי אשרן, לינוי אשרן וניקול זליקמן.
אשכרה, השופטות הקזחיות יעלו את הניקוד.
התמחו, כן, אבל ידפקו, ככה טענה, כן? ידפקו את הנבחרת בתרגיל הקבוצתי, שהיא אלופת אירופה, אבל בקיצור, סמטוחה השלמה, הרבה בלה 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 וכאלה, וכל זה מגיע מכיוון אחד, מהנבחרת עצמה, אוקיי? ואירה באמת מפזרת הרבה ערפל קרב ובוכה וצוחקת. אבל יש בלגן.
אני אגיד לך משהו, היא מושכת הרבה אש, היא מקצוענית, אבל ביחסי אנוש יש בעיה, תמיד עם מריבות והכל.
כן, היא סופר מקצוענית.
האיגודים...
אגב, היא לא ממשיכה אחרי האולימפיאדה, יש פה מכרז, הבת שלה תאמן את הנבחרת.
האיגודים הקטנים, חברי הנהלה לפעמים הם הורים של שחקנים, שם הבלגן הכי גדול.
כן.
לא שמים לב ושמה. האשמות כאלה, שהאיגוד הישראלי מחר את הנבחרת בשביל המתעמלות האישיות, אם יש למישהו הוכחה, הקלטה או מסמך על דבר כזה, למשטרה. מה אתה צוחק? למשטרה.
קודם כל לציבור שנדע קצת. המשטרה נותן לנו לשמוע.
כן. יש לנו תוכנית כל יום, וחבר'ה, תביאו הוכחות. אנחנו רוצים לשמוע.
כן, אנחנו עכשיו נצא לעוד הפסקת פרסומות, אחרי זה נסכם את המחצית הראשונה בין הולנד וצ'כיה. אריה, אחרי שעברנו רבע ממשחקי שמינית הגמר, ואחרי המשחק הזה, אתה יודע, אנחנו עם שני משחקים וחצי, איך אתה מתרשם? אתה הרי לא רואה את כל המשחקים.
לא.
אתה רואה תקציר. בלילה, ב-12.
לא.
אתה מקליט ורואה בבוקר.
לא. נו באמת, מה אני אקליט, ואחרי זה אני אשב שעתיים בבוקר, אחרי שאני יודע מה אתה רוצה.
לא, תקציר. כן. הסיכום.
כן.
נו.
אבל תראה, יש משהו שאני מטריד אותי המון המון זמן. מספיק עם הערכות האלה, בשלב הזה, זה לא אנושי.
קודם כל
הוריד
את הערכה, לא הוריד.
זה לא אנושי.
בואו נצרף את אוזי דן, ספורט הארץ, שוב איתנו, אהלן אוזי.
אהלן.
מתי באמת זה, אנחנו נפטרים מה-30 דקות הערכה הזה, עם כל השלושה שערים שאתמול היה נגד, במשחק בין איטליה ל...
מה אתה מציע, שיש הרבה פנדלים בלי הערכה?
כן, 90 דקות, מה קרה?
פנדלים זה מזל, זה יותר מזל, ולמה לא, אתה יכול להגיד, בוא נעשה...
אתה יודע מה, אז בוא נגיד, בוא נעשה הערכה, שיהיה באמת 30-30.
לא, אתה יכול להגיד, בוא נעשה נגיד... פעמיים רבע שער, זאת אומרת שאם אתה אחרי יש קול כבר, אתה יודע, ש...
שער זהב.
לא, לא שער זהב.
שער זהב הכי קרחי
בלגן. שער זהב, אתה יודע, הרחק כמו 4-3 של איטליה גרמניה בחצי גמר מונדיאל 70 אחרי 1-1, משחק שנחשב הגדול בהיסטוריה, לא היה לך. אבל אתה עושה 15 דקות, ואם עוד זה עוד 15 דקות או משהו כזה, אבל אני חושב שהלכת לשער לפנדלים, זה קצת בעיה. אני אגיד לך מה הבעיה שלך.
אז שיפי, יפקיעו.
אתם רגילים שהערכה זה 5 דקות. וכמעט בטוח זה נגמר, אתה יודע, נכון, זה היו גם 5-6 הערכות בכדורסל, אבל הערכה זה כמעט בטוח היא מוכרת. אבל פה זה משחק יותר רציני מהדבר הזה שאצלכם, שאתה יודע,
עוזי, בורגי קרח, זה גולדן סקור, בפוטבול זה גולדן סקור.
בסדר.
משחקים על יותר כסף.
תראה, אל תתבלבל. אני גם בעד להתאים את חוקת הכדורסל. אני לא מגן שם.
לא, צריך, בוא נגיד ככה. מה שאתה אומר זה דבר יותר חשוב, הרי. להתאים את החוקה של הכדורגל, ועזוב רגע, תעבר בצד. צריכים לשנות את חוק הנבדל, צריכים לשנות את חוק היד, והכי חשוב...
ולא להחזיר כדורים לשוער.
הכי חשוב, צריכים לשנות את חוק הפנדל. כי לא יכול להיות שנותנים פנדלים, בלי קשר עם מי, אם רואים את זה בבר או לא רואים את זה, על משהו שהוא 0.04% שיצא ממנו גול, ואתה נותן את זה. אז את חוקת הכדורגל צריך לשנות. זאת אומרת, הקטע הזה של... אם תהיה 30 דקות הערכה או 15 דקות הערכה או פעמיים זה פחות
יקוטי לדעתי כרגע. קשה לנו,
לא אנושי, זה לא אנושי.
קטע זה השעה, תתחיל שעה קודם.
הבעיה לא עם השחקנים, אלא עם הצופים.
אתה אומר השחקנים ירים, הצופים נרדמים.
כן, אתה יודע שמתחיל כבר הערכה, אני מגיע דקה מעל 15, אני אומר שיסרף הכל, שיהיה כבר פנדלים. לא מתאים לי גול אחד, אתה מבין? ככה אני. עוזי, המון תודה. זהו זה, היינו פה.
סו בזהירות, עם מסכות, בלי מסכות.
ותפסיקו עם אופניים לרדת למעברי חצייה.
יפה.
מספיק עם זה!